עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 1 2. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 103 FM, מאולפן וו של וו, למה וו? מה נשמע? מה קורה?
זה לא באולפן זין היום? יש שיפוצים בוו.
חשבתי שאני הבעייתי בינינו, אבל בסדר שיהיה, מה אני אגיד לך?
אמרת וו.
תמיד כאילו יש איזה קטע להזכיר את שם האולפן, כאילו, אתה יודע, איזה אולפן, אתה זוכר פעם היורים, רשת ג' אולפן 3, מעניין אותי באיזה אולפן אתה, כן. אתה באולפן, אם אתה באולפן 3, אני אקשיב. חשבתי שאתה באולפן 2.
הנה, אתה רואה דבר שאני לא יכול להתווכח אותך עליו, כי זה גם אותי מה... תראה, יש חריגים, למשל, אני לא זוכר איפה, דעתי בכל ישראל, יש אולפן על שם אמירם ניר, שזה כן, אתה יודע...
בגלי צהל.
בגלי צהל,
כן, סליחה. כן, אולפן בירושלים.
אני חושב, אני שואל אותך עכשיו, וזה לא בשביל לעשות טיזינג, נניח בעוד 30 שנה, יהיה אולפן על שם ינון מגל ב-103?
רק אולפן אחד? הרמות של אולפנים.
אוי, טוב, אני ממש לא מתכוון להגיב על זה, כי יש לי כמה דברים להגיד, אבל לא כל דבר צריך להגיד ברדיו.
זה נכון, לא כל דבר. זה אני למדתי על בשרי, שבאמת יש דברים, אבל מעט מאוד, ממש מעט מאוד דברים, שעדיף, שעולים לך בראש, שיש לך אסוציאציות, ועדיף שלא תגיד אותם.
בדיוק.
כן.
הנה, וכאן ופה הסתיימו הסכמותינו, לדעתי.
יפה, מה הולך? בוא, כאילו, אחרי שצחקנו והתבדרנו, ובאמת היה חלק האומנותי. ראיתי אגב שגדעון, חבר שלך וחיות הנסיעה, אכלו במלון ריץ
בריץ יש רק בירושלים. לא, בהרצליה.
בהרצליה אכלו. מי שילם אגב? ביבי?
בוא נתחיל, בוא נעשה רשימה של מי לא שילם. אז ביבי לא.
כן. טופז לא.
טופזי לא. בוא, אני מניח שהם עשו מה שעושים בני תרבות למעט משפחת נתניהו ברחבי העולם המערבי, וזה התחלקו בחשבון. אגב, יש שם מסעדה טובה, כשר כמובן, הם לא ביבי, הם לא ילכו לנו בו.
בוא, אנשים אשכרה מודיעים לי כל בוקר שאני לא אומר 1-2.
לא, הם צודקים, אתה רואה, אין אולפן, לא תקבל אולפן.
יש פה איזה קטע שהכיסא הוא חם, גולן יוצא ואז אני צריך ישר להיכנס, וזה קצת, טוב, חבר'ה, אני לוקח את זה לתשומת ליבי, בסדר, לקחתי. כן. תגיד לי, תראה, אני מבין שזכריה זבדי מטופל, כן, ברמב״ם, המחבל שהיה אתמול בפיגוע עבר ניתוח באיפה, בשערי צדק, בעין כרם, איפה הוא עבר, כלומר, יש מצב שירימו טלפון לרב פירר, כאילו, להתייעץ איתו לגבי הטיפול, זכריה לא מרגיש טוב איזה טיפול צריך, והמחבל, אתה יודע, אולי התקשרו לאמא של המחבל, להתקן אותה במצבו. אני, כאילו, תסביר לי מה קורה פה במדינה.
מה שקורה בכל מדינה, בתנאי שההונים לא השתלטו עליה, ושמע, אין מה לעשות. נכון שבתקופת נתניהו לא טיפלנו בפצועים מחבלים, וגם לא החזרנו רוצחים. אבל הדברים משתנים, ותשמע, זה לא פשוט, כי בגדה טסו אתמול סיפורי אלף לילה ולילה שהוא במצב מאוד קשה. והיה צריך להכחיש את זה, כי ממה שאני מבין לא קשה ולא נעליים, אבל... כן, מטפלים, אתה יודע, יש לי תמיד את השיחה הקבועה עם אריה אלדד, שנדמה לי נמצא קצת איזה 34,000 קילומטר ממינכם, זאת אומרת ממינך וממינו של ביבי, והוא גם לא מתפשר בדרך כלל, והוא כן היה מפנה את חאן אל-אחמר, בניגוד לבנט ובניגוד לנתניהו, שהציל את חייהם של מחבלים כרופא, כי יש לו שבועה, אין מה לעשות. ככה זה עובד, וככה זה גם עבד בינינו בכל התקופות.
אבל למה לא חיסלו אותו? למה לא חיסלו את הבן אדם הזה? את הבן אדם, אני קורא לו בן אדם, את המחבל הזה. למה? אני ביקשתי כבר, עוד כשהייתי חבר כנסת, אני זוכר, התנפלו עליי, ביקשתי. מחבל שבא
להרוג... אגב, עצור. נו. דוברות רמב״ם, עברה חשובה, בעקבות פניות, ופרסומים לא מבוססים של ינון מגל וחבר מרעב, הינון מגל זה שלי, בפייסבוק ואתרים בשפה הערבית. זכריאס ביידי לא פונה לרמב״ם, לא טופל ברמב״ם, לא הגיע לרמב״ם, תרמבמו את עצמכם מכאן, תפסיק להפיץ פייק. תודה.
טוב מאוד, שלא חיללו את שמו של רמב״ם, של הרמב״ם. טוב, כן. מה שרציתי להגיד זה ש... למה לא חסלים אותם? בא מחבל. אז אני מבין שהיו שם לוחמות של... היה שם גיבור אחד שקצת חמק מהרדאר, איזה בחור ישיבה אחד, שנלחם עם המחבל בידיים חשופות, ואנחנו נדבר איתו עוד מעט, ונשמע מה היה שם. אבל אז עד שבזמן שהוא נאבק איתו, קראו לה לוחמות מגע והם הגיעו, וחיסלו אותו. עכשיו הבנתי קודם כל שהם ירו 6 כדורים ורק 2 פגעו, אז זה חבל. כלומר, אני מצפה ממקבץ קצת יותר טוב מלוחמות מגב, ממהירות 6 כדור. אתה איתי או נגדי?
אני איתך חצי כוח.
הבנתי, לא, כאילו ראיתי שאתה לא מרוכז, אני מבקש...
לא, לא מרוכז, אני שם מקשיב לכל מילה. ירו 2, פגעו 6,
ירו 6,
פגעו 2.
וזה חבל, זה חבל, אבל קורה, בסדר, מתרגשים, ואתה יודע, ויכול להיות שהוא זז, תכף תשמע מה היה שם, יכול לקרות, בסדר, לא משנה, עיקר שפגעו, ברוך השם, וברוך השם גם שלא פגעו בכוחותינו, זה יפה. אבל, למה לא לחסל? למה לא לעשות וידוא הריגה? וידוא הריגה, ליתר ביטחון. איפה אלאור עזריה כשצריך אותו? אי אפשר להתקשר לאלאור, אז הוא מגיע באיחור של 11 דקות.
אני מציע שאולי נמנה אותך באמת לאחרי האימונים והתרגולות של מגב. בינתיים, שמעתי כאן אצלנו בתוכנית הקודמת את אחת המגבניקיות, שאגב, וגם שמעתי, אני לא זוכר איפה, שאלו למה אתן עם אקדחים ולא עם הנשק האוטומטי, והיא ענתה בצדק, כי באירוע הזה ובאירועים כאלה עדיף אקדח. הנשק האוטומטי לא יעיל בתוך חנות, לא יעיל בתוך קהל, עד שאתה מכוון, עד שאתה טוען, עד שאתה זה, זה ארוך.
לא שהוא לא יעיל, הוא יעיל, רק יותר קשה לתפעל אותו.
לא, לא, ושלא נדבר על ה... ולכן אני מניח, כמי שלא היה שם, הם ירו באקדח, טוב שנטרלו, טוב שפגעו, חבל שלא הרגו, טוב שלנו אין עבדות בנפש, סך הכל תוצאה טובה, ולך תמיד יהיו טענות. כנראה שם אגב ניקיות האלה, שטולות של השמאל, והיו בקרן וקסנר.
אין מגב להיות שטולות של השמאל.
יש, אתה צודק.
אין כזה דבר, זה לא, לא קיים.
מגב,
איך אומרים על ביתר, תאורה לעד.
אגב, אתה יודע שזה כבר פורסם, שעד תביעה בכיר במשפט נתניהו נהרג בהתרסקות אתמול של הצסנה ביוון. ואני שואל את עצמי, איפה היית אתמול בערב?
קודם כל זה אסון כבד, ותנחומים למשפחתו, ו...
חד משמעית, בלי קשר.
בלי קשר. בית, אני מקווה שנתניהו לא למד מליברמן להלימדים.
כן, עכשיו תשמע. טוב, אתמול השקתי פה את...
רק נציין שאתמול חטפתם 3-0 בדרבי הירושלמי. בסדר?
בוא, תרגע, יש לי מספיק צרות בחיים.
אתה הפועל, אתה הפועל.
אני הפועל תל אביב, וכמדומני... קודם כל, טוב שאתה מזכיר לי. הגעתי למסקנה, אתה לא תאהב אותה, ויכול להיות שאתה אפילו לא תצליח להכיל אותה, אבל אתה הקמאה שלי בסוף. אתה צריך לדאוג עליך, לדאוג לך כמו לאתרוג. תשמע, אתה יודע כמה שנים הפועל תל אביב לא הובילה את הטבלה בכדורגל?
עכשיו מובילה?
מובילה. שני ניצחונות, כבר 9 שנים או 11 שנה לא פתחנו ככה, משני משחקים. הנוחל בבית, זאת אומרת בהוואי, או לא יודע איפה הוא כרגע, אבל לא משנה, זה גם לא מטריד אותי.
הנוחל בבית ראש הממשלה.
לא, כל אחד והנוחל שלו, כן. הנוחל המקורי נקרא לו. בסך הכל, טפו טפו, כן, אין לי שום טענות, אתה רק טוב, אור הכנסת לחיי.
כן, אור הכנסת.
איפה הוא נעלם אגב? בקיצור, תשמע.
הוא נשאר בהוואי.
אתמול השקתי כאן ברעש גדול את מצד השופרות היומי, הוא יהיה יומי ככל שיתיר לנו האירועים.
אני רק מקווה שגם היום אני במקום הראשון.
היום
כי אתמול נתתי הופעה למקום הראשון, נכון. שזכתה בפרס הסרטון הוויראלי.
ולא רק זה, גם שזה בפעם הראשונה, באירוע ההיסטורי של השקת המצד, אז בוא נשמע רגע את האות של המצד של היום, הנה.
ועכשיו מצד השופרות של בן כספית.
טוב, היום יש רק 2, תרגע, לא 5, זה כאילו יום חול רגיל. אז הנה המקום השני,
מצד השופרות, המקום השני.
תשמע, למקום השני משתחלת כהרגלה, ובצורה מאוד מאוד, בוא נאמר, מפתיעה, כן? מירי רגב. ולמה? כי היא צייצה אתמול, אחרי שהותקף חבר הכנסת פורוש, אתה מכיר את הסיפור? וגזזו לו, ניסו לגזוב את הזקן וכאלה. אז היא מיירה, מיירה כהרגלה, בלי לבדוק, לצייץ, מה ציפיתם? אחרי שליברמן מסית וקורא לזרוק את החרדים במריצה למזבלה, אחרי שהחברה החרדית, גזרות משרד האוצר, תכף תגיע לחמלניצקי שהאחיין דרגה שלישית של ליברמן או של עודד פורר, מתברר שחרדי תקף אותו. חרדי קיצוני מאוד אמנם, אבל זה לא בגלל ליברמן. ולהלן המקום הראשון.
מצד השופרות, המקום הראשון.
אז אני שמח לבשר לך שאתה תשמח לפנות את מקומך במקום הראשון לטובת האיש הבא.
לפני יומיים, בניגוד לעמדת המשטרה, בנט הסיר את הסגר על יהודה ושומרון. את התוצאה המצערת קיבלנו היום בפיגוע הטרור בתחנה המרכזית בירושלים.
היו בנאום הזה הרבה מאוד אידיוקים. זה
לא, הוא שופר של מי אבל?
של עצמו.
אוקיי.
Okay. של הבן שלו ורעייתו, בוא נעשה את זה ככה. Okay. בקיצור, תשמע, אפשר לשמוע, זה דקה 22 הסרטון, יש שם כל כך הרבה אבלים, אבל בוא, אני רוצה לדבר יותר על שקרים תיאוריים. קודם כל...
אין לי בעיה לשמוע את הדקה 22.
אתה רציתי להקל עליך.
אני יכול לשמוע אותו שעתיים.
שעתיים 22, 22. בקיצור, לא מיני ולא מקצתי. המשטרה, המפכ"ל, כל ה... זה התפרסם כבר בכל מקום אפשרי, לא המליצו. להשאיר את הסגר.
מה זאת אומרת? זה מה שדווח, שהמשטרה
תיכנס
לזה.
לא, אז זה לא נכון.
זה נוסבאום דיווח לפי דעתי.
אז זה לא נכון, ואתמול אפילו היה זה אייטם בכל המהדורות, בניגוד לנתניהו. תעלה את נוסבאום. המשטרה כלל לא המליצה להמשיך את הסגר ביהודה ושומרון, ואף להפך, מאור צור ואור אלר ב-13, היה גם ב-12, וזאת ועוד, זאת ועוד, לקשור בין זה לבין הפיגוע זה גם מטופש, כי אם תברר ותבדוק לפני שאתה מסית, כמו שכל הכתבים, כולל בערוצי תקשורת הימנים דיווחו, המחבל המתונף, שכמו שאמרת חבל שלא חוסל, הסתנן דרך פרצה בגדר שנפרצה בקדמת דנה, כי כל הגדר, כמו ששנינו יודעים, פרוצה, ולא עבר במעברים הרגילים שנפתחים כשמרימים את הסגר, כך שאין לזה שום קשר, תפסיק לרקוד על אדם כבר, תפסיק עם זה.
לא, תודה. כי בנט לא רוקד על אדם. בנט לא אמר שנתניהו הגיע לנגב ולא ביקר את ההורים של ילדה שנאנסה על ידי בדואים. הוא לא רוקד על אדם. ממש לא. אתם תיאורים, אתם זקים. הדבר היחיד שיש לכם זה ביבי בראש. ביבי, 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 ביבי.
כל לא היום. אנחנו לא תיאורים ולא זקים. אחד. שתיים, אני לצערי, למרות שאתם מנסים, אתם מנסים להפוך אותי לשופר של אדם שהוא גם דתי ואני... אולטרה חילוני, וגם ימני מאוד, ואני איש מרכז, ויש לי גם הרבה מאוד ביקורת עליו, אני עדיין לא אתם, אני לא בנט, והוא הבטיח מיליון דברים, כמו כל הפוליטיקאים שלא קיים. כאן מדובר עכשיו בהסתה, חבל, סתם, אבל עובדתית, אתה יכול להסית מר נתניהו בכל מקרה, יש אלף אחד כיוונים להסתה, אתה לא חייב לשקר.
הרי בנט, אם אנחנו ממשיכים בזה, בדמיונות והזיות של נתניהו אמר ככה וככה, הוא הרי דיבר על שראל, זכרו לברכה, שנפל בהפסקת אש, הוא אמר הידיים, האדם על הידיים של בוגי וגנץ, אתה זוכר את זה? אתה זוכר שהוא אמר את הדבר הזה? אצל הראל לא. הוא אמר, פה בתחנה. הוא אמר שזה, הוא לא אמר נדמה לי במילים האלה, אבל זה מה שהוא נתן להבין, שאדם על הידיים של גנץ ושל בוגי, בהפסקת אש, שהדר גולדי נחטף.
אני לא זוכר, אבל אם אתה אומר את זה, אז אני מאמין לך, ואני רוצה להגיד לך שצערי, קודם כל אני נגד אמירות כאלה, ואם בנט אמר את זה, הוא הסית. שתיים, נדמה לי שברעיון שנתן אופר וינטר ליוסי יהושע, לאחרונה, בחג פה או משהו, מתברר שאופר וינטר, שהוא היה המח"ט הישיר, תקשיב אליי רגע, זה חשוב.
כן.
המח"ט, שכולם האשימו אותו בהתלהמות שהובילה לתקרית, אמר אני הייתי נגד הדרג המעליי, זאת אומרת שר הביטחון, זאת אומרת הרמטכ"ל גנץ, ואולי גם מעליו, כי הם אלה שדחפו אותו אחרי הפסקת האש לפעולה הזו, אז אולי בנט בטעות גם צדק. אולי, עוד פעם, אני נגד האמירות האלה. מה שכן, אם אתה זוכר,
לא,
אתה
מזכיר... בסדר, ברור.
אם אתה מזכיר את צוק איתן, בוא נגיד תודה, תודה נפתלי, כי בצוק איתן ישראל אמרה כן, מהרגע הראשון, לכל הצעות ההפסקת האש, כי נתניהו וגנץ רצו לברוח הביתה מהר, ובנט התעקש, אז הוא עשה את המפגשים עם הצבא, כולל עם וינטר, מאחורי הגב של הקבינט, ולחץ בכל הכוח, ואני אז הייתי לטובתו בפול טיים, כדי שלפחות יטפלו במנהרות, ואת זה עשו גם.
הנה, אני רואה פה את משה נוסבאום. כן, ראש הממשלה בנט דחה את המלצת המשטרה. הסגר על השטחים יוסר בחצות למרות החשש מפיגועים. ההמלצה שהוצגה לבנט הייתה לעכב את פתיחת הסגר, מחשש שבין הפועלים המורשים ייכנסו גם שבחים שיבקשו לבצע פיגועים.
ובכן, הידיעה הזו לא נכונה, היא הייתה הידיעה בזמן אמת, ואחר כך התפרסמו, אתה יודע, אנחנו בעיתונאים, הלא חתום עליה, אז אני בא בידיים נקיות, בזמן אמת אתה מקבל שברי ידיעות, אתה מדווח, אתה מתקן. עברו כמה שעות, המפכ"ל עצמו, כולם דיברו על זה, לא הייתה, הפוך, ההמלצה הייתה הפוכה. אני בסך הכל מצפה ממי שהיה ראש ממשלה, לבדוק, לפני שהוא מאשים האשמה כזו שראש ממשלה שהחליף אותו, מרוח לו דם על הידיים בסגנון אותו פוסטר שכבר הפיצו בשמו, אני מצפה ממנו לבדוק. אבל אתה יודע שאישית אני קצת מורזב ממך, אני...
לכבוד הוא לי.
כי... קודם כל לא הכנת כנראה כלום לתוכנית היום.
לא, הכנתי, תוך כדי, שלא הקשבתי לך, תוך כדי הכנתי משהו, כן.
אבל אתה יודע, אתה והפילבר שלך, הנה אינו נצלחת, מאי גולן הודיע שהצטרפה לארגון להבה, מאבק בהתבוללות ולא גזענות. אז אתה עם בנצי גופשטיין ומאי גולן. אתה כל איזה רבע סקר שאותו מומו פילבר מפרסם.
לא, אני רק אוויר, לא כל דבר בלהבה אני אוהב. בקטע של ההתבוללות, אני בעד התבוללות, נכון?
הגענו לחלק העברות, כי יש לי פה... שאתמול שאלת אותי, לא רציתי, אז בזה זה זמן.
לא, עזוב.
יש לי פה כל כך הרבה חומרים.
לא כל דבר שמישהו מלהבה...
אז אני שמח על העברה הזו.
לא כל דבר שמישהו מלהבה אומר, אני חותם עליו, אוקיי? שיהיה ברור.
זה לא עניין של כל דבר.
אני רק אומר, במובן שלהבה קמה, כן, ואני במקרה אתמול דיברתי עם מישהי, כן, אפילו לא מלהבה, לא דיברתי עם להבה אתמול, אתה יודע מה, אפילו התפלתי, גופשטיין לא התקשר להגיד תודה, ענת לא התקשרה להגיד מברוק, הם רק הפיצו את זה, עשו פרסומת מכל הסרטון הזה, הפיצו את זה ויראלי וכאלה. גופשטיין, לא באמת.
זה ייכנס לקולאז' המפואר של פועלך לאורך השנים.
אתה לא צריך להתקשר, הכל בסדר. רק מה שאני רוצה להגיד, שבדי איזושהי דרך, דיברתי עם איזה מישהי, אז היא אמרה לי, תדע לך שרשויות הרווחה לפעמים נעזרות בלהבה כדי לעזור לנשים שבמצוקה ביחסים עם ערבים, שהמדינה לא יכולה לעזור להם, מרימים טלפון ללהבה, ואז היא נתנה לי טלפון של מישהי, מפתח תקווה, הראיתי טלפון לבחורה, סתם, כאילו, אתה יודע, בכלל לא דרך להבה. כלום, הרמתי לטלפון, היא אומרת לי, כן, המדינה לא, התחילה לספר לי סיפור שלם, מה עשו לה, לא רוצה אפילו להיכנס איזה דברים כמולה,
ואז היא אמרה
לי, לא, רציתי לבוא לנשים מוכות, לא נתנו לי וזה, והיא אומרת, בסוף, הרימו טלפון ללהבה, היא אומרת, תוך 20 דקות היה רכב, לקחו אותי, עזרו לי כלכלית, עזרו לי משפטית, עזרו לי זה, הצילו לי את החיים.
תקשיב,
אז זה, צריך
אני לא רוצה להיכנס לדיון על להבה,
טוב.
גם שעון עומד, מראה את השעה פעמיים ביום או פעם ביום, תלוי אם זה על 24 או 12 שעות. יש פה הרי חומרים על מה נאמר בתי משפט ומה נאמר באלף אחד מקומות על הארגון הזה. אני שמח שקצת הקטנת את רוחב תמיכתך בארגון הנורא הזה, אבל לא על זה רציתי לדבר בכלל.
טוב,
פתאום,
כי יש לי עוד מה להגיד על זה, אבל לא חשוב.
אתה פשוט כל רבע סקר של הפילבר הזה, שפה בנט יורד בעוד מנדט, וסער נעלם לשם, וביבי כבר 90 מנדטים באופוזיציה.
נו.
אתה מטריד אותי פה ומטריל אותי.
נו.
אבל את הסקר הגדול של הבעלי תור המשפיעים, משום מה גנזת. משום מה מילה, אף מילה, כלום. שקט, צרצרים.
בסדר.
מה קרה? למה לא לפרגן? אם אתה היית נבחר לסמל המין של תל אביב, לא הייתי פותח עם זה?
אני נבחרתי, אבל זה סקר סודי שאני לא יכול לחשוף אותו.
בכתב סתרים.
יפה, אתה הגעת למקום השני, המכובד.
הגעתי למקום השני המכובד, אני חייב להגיד קודם, זה לא באופי שלי בכלל להתרברב בדבר הזה, אני שונא את הקטעים האלה.
ברור, זה לא מתאים לך, זה לא מעניין אותך, אתה לא רוצה פרסים, לא רוצה תארים, לא רוצה כסף, לא רוצה שום דבר, אתה עושה את הכל רק לשם שמיים.
רק לשם שמיים, לא, שמיים לא, לא כל כך מעניין, בשם הארץ.
כן.
וישראל, המדינה האהובה שלי.
כן. מה שנאמר, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
עמית סגל שם בדיוק, הוא במקום הראשון, ובהפרש יפה. ואני רציתי, כל זה אני עושה כדי לקדם את הרעיון הענק שיש לעמית סגל איתי במחר במעריב. אז אל תחמיצו, כי זה מאוד מעניין. ישבנו שיחה על ביבי, על ינון מגל ועל חבר מרעיהם. ואני גם, אתה יודע, בקטנה, עמית סגל, שמשדר כבר הרבה מאוד שנים בתחילה, מדורת השבט וכותב בעיתון הנפוץ ביותר, זה שאני בכלל שם לידו מתוך מעריב ורדיו אזורי ועוד איתך, אני רואה בזה סוג של צלש, ועדיין זה...
טוב שאתה מזכיר לי משהו, כי מישהו
אתמול... וזה לא פחות מגימיק.
מישהו אתמול שלח לי הודעה בטוויטר, הוא כותב ככה, היי נון מגל המקסים, רציתי לדעת, אולי בן כספית עדכן אותך, מתי הוא מוציא את הספר החדש שלו על נתניהו? פשוט אנשים מחכים עם כסיסות ציפורניים. ואז הוא מוסיף, אתה בן אדם מאוד מאוד נחמד כפי איך ששמעתי אותך ברדיו, ואני גם מדי פעם צופה בפטריוטים רק בגלל שאתה מופיע שם, אפילו שעניינתי ביבי. כלומר, הבן אדם הזה הוא שולח לי, ואז הוא אומר לי תודה, עניתי לו, אז הוא אומר לי תותח שאתה עונה בן כספית לא מתייחס להודעות שלי אפילו. הוא אנטי ביביסט, כן, הוא אנטי ביביסט, הוא שולח לי הודעה כדי לדעת מתי אתה מוציא את הספר שלך על ביבי שהוא במתח, כן, ואתה מבין על לאן הגענו? אתה מבין כמה אני בן אדם טוב, מסביר פנים, נוח לבריות, אוהב אדם, אוהב אנושות, כן? ואתה מציג אותי פה כתומך להבה פרובוקטיבי.
אתה הצגת את עצמך פה, אבל אתמול, מישהו ביקש ממך להזדהות כתומך להבה, היום אתה מנסה לתקן, אבל רגע, שמע, זה הזמן לגלות, אני שלחתי לך את זה מתוך פרופיל בדוי שלי, לבדוק אותך. וגם לא שיקרתי, אני אנטי ביבי, ולפעמים אני חושב שאתה מקסים. בקיצור, אין לי שום ספר חדש על ביבי. יש לי ספר, הספר שלי על ביבי שהייתה הצלחה גדולה, יוצא במהדורה חדשה שכוללת קרוב ל-20 אלף מילים של פרקים חדשים שאני קורא להם הנפילה, שהם באים בעצם בחלק האחרון והחדש של הספר, אבל הזדמנות למי שעוד לא קרא, הספר מאוד מאוזן, כל מי שקרא אותו זה לא טור, טור בעיתון זה סיכום השקרים השבועיים, ספר זה הדמות ההיסטורית המרתקת של האיש, והחשובה של האיש, לטוב ולרע, ואני לא יודע מתי, זה כבר הודפס, לדעתי אוטוטו זה בחנויות. דרוש גיליון תרים עם אוכל יתונים שלך,
תעשה מה שעמית עשה, תוציא את זה לבד,
אני לא יכול, כי אני הוצאתי את הספר הזה בהוצאת ידיעות, ואני לא יכול את המדורה החדשה
להוציא... קיצור, נתת את הכסף לנוני, כל הכבוד.
לא לנוני, לדובי, אבל עשיתי את זה ברצון.
מה זה לדובי? זה של נוני.
לא, דובי אייכנוולד הוא שם, הוא נשיא ההוצאה והוא שותף לדעתי, זה לא, הוא לא שכיר, בוא, זה חלק גם שלא, אבל לעזוב אותך, זו הוצאה טובה, וכל מי שקרא את הספר, כולל אנשי נתניהו מאוד נהנו ממנו, ויש עכשיו, מהפרקים החדשים ינו פחות.
אנשים כתבו הרי שהחזרת אותם בתשובה להאמין בביבי.
נכון, אני עובד בשביל ביבי, אתה רק סתם לא יודע להעריך את זה, אבל תשמע, עשינו קידום עצמי נהדר, אתה לי ואני לך ולהפך, בוא נדבר על רגע שנייה, על משהו יותר חשוב, הקריסה הזו בחולון. אז אבי מימרן, השדרן החרדי, צייץ אתמול, לפני חודש ביקרתי בביתם, ראיתי את המנעולים על הארונות ועל המקרר, ראיתי בית קלאסי של משפחה עם ילד אוטיסט בתפקוד נמוך ומורכב, ליאם בן התשע עם חיוך כובש לא הפסיק לתזז בבית, כשאביו, איציק החולה בקרון, מספר לי על הקשיים של ליאם במסגרת היום, יום הבית שלהם בחולון עכשיו, זה הבית, שם הם גרו בבית שקרס, הם היום בלי קרס, כלום, אבל כלום, כולל הצרכים של הילד הקטן הזה, קוראים לבחור הזה איציק, צריך לעזור לו, אני מקווה שאולי נצליח מתישהו לדבר איתו, יש כבר הדסטארטים, הנה יש, כנסו לטוויטר של אבי מימרן, יש שם קישור לתרומות למשפחה הספציפית הזו, עם הילד הספציפי הזה, קרון אני מכיר מקרוב, והמשפחה הספציפית שלי, והילדים הספציפיים שלי, אז זה ערב יום כיפור, ונראה לי מקום נהדר לעזור בו.
כן, א', אתה צודק וישר כוח, ב', צריך להגיד, הם צריכים להגיד, לזכור כל הזמן שהאלטרנטיבה שלהם בסיטואציה הזאת הייתה הרבה פחות טובה, כלומר, הנה איציק איתנו על הקו.
איציק שלום.
איציק.
הלו.
מה נשמע, איציק?
בסדר.
מה, תספר איך הולך?
ימים קשים, ימים מאוד קשים.
מה, בוא תן לנו רגע, מה הסיטואציה שבה אתם נמצאים, מי אתם וכמה המצב חמור?
אני איציק, אנחנו זוג עם ילד, בן 9, נתרנו ממש, 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 בלי כלום, בלי כלום. ביום שבת בבוקר, 6:30 בבוקר, דופקים לנו בדלת, מחבש במשטרה, אומרים לנו, יש לכם 3 דקות לקחת שקית, מה שתצליחו להכניס בפנים, ותצאו החוצה.
ויצאתם ככה בלי כלום.
בלי כלום, בלי כלום, אני אומר לך, עם הבגדים של השינה, לא רחצנו פנים,
לקחת שקית? לקחת שקית עם משהו?
שקית עם טיפה, מגחים לילד ליום יומיים הקרובים, מה שנשלף, אתה יודע, בשלוש דקות אין לך מוח לא עובד, מה שנקרא.
אמרו לכם ממש עכשיו, עכשיו לצאת?
כן, שלוש דקות, שלוש דקות. עומד לך השוטר והמחבש בדלת ומחכים לך שתצא מהר. ככה שכן שכן, ואני רואה את כל השכנים ירודים עם השקיות מהר. וגם לא אומרים לך למה פינו אותך באותו רגע. אומרים לך רק לפנות, רק למטה, אחרי זה, אומרים לך שהבניין עומד לקרוס תוך כמה דקות.
עכשיו, מה מצבכם הבריאותי, הכלכלי? מה אתם צריכים?
אם אנחנו נספר את הסיפור כרגע האישי שלנו, אז אני אישית חולה במחלת הקרון, שזו מחלת מאוד 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 קשה, ואצלי זה בדרגה הכי קשה שיש.
עברת כבר ניתוחים וקריטות?
המון, המון, המון ניתוחים.
הנה, אני קורא את ההודעה שלך, אנחנו משפחה שכל עולמה חרב עליה, ביתנו בחולון קרס, חסרי קול, בלי כלום, אני חולה קרון, מתקיים ביטוח לאומי, הבן הקטן עם צרכים מיוחדים בתפקוד נמוך שעולמו חרב עליו, אפילו דברים כמו צעצועים. מה אתם צריכים עכשיו?
אנחנו צריכים, עד שנמצא דירה בעזרת השם, אז אין לי איפה לשים ריהוט ודברים כאלה. הדברים הדחופים שאני צריך את זה ממש, תקרא לזה אפילו עוד דקה, זה בגדים שאין לי להלביש את הילד, זה טיטולים, זה מוצצים, זה נעליים, זה גרביים, זה בגדים שאני עם אותו חולצה מיום שבת ושש בבוקר, שאין לי מה ללבוש, לאשתי אין מה ללבוש. זה כאילו ממש להתחיל מאפס.
לאיפה
מאפס.
מתקשרים כדי לעזור?
אליי.
מה הטלפון?
050-333-6411.
6411?
כן.
050-333-6411, איציק. איציק מה?
איציק שבתאי.
שבתאי?
כן.
בן כמה הילד?
הילד בן 9.
לא הבנתי, אמרת טיטולים, הוא עדיין עם חיתולים?
הוא ילד עם צרכים מיוחדים.
וואו, וואו.
כן, הוא לאספקטרום.
וואו.
איציק, תהיו חזקים, ואני מקווה שעם ישראל, שברגעים כאלה אין כמוהו בעולם, יגיב.
תודה, תודה לכם. תודה לכל עם ישראל שנרתם.
תודה.
תודה, איציק. 050-333-6411. כותרות וואלה, התרסקות ליד יוון, בחיר לשעבר במשרד התקשורת, ואשתו נהרגו בדרך לחופשה, חיים גרון.
גירון.
ומה עוד? יש לנו ביקור בנט במצרים, אז יש איזה פרשנות על האירוע הזה. טוב, זה בוואלה. טוב, בשורה טובה, כי בן אדם מאוד מאוד עמיד שלח לי הודעה שהוא לוקח את המשפחה של איציק שבתאי עליו.
כן, אני רואה שיש הענות, אני גם צייצתי עכשיו.
לא, זה מישהו שאם הוא אומר כאילו זהו, אם הוא מסודר, זה סידר אותם.
אתה יכול להעביר לו גם את הנייד שלי?
אני רוצה שאתה תסדר אותי עם ה...
די סידרתי אותך, בוא.
אבל מצד שני, אתה יודע, בוא, אני לא יודע, כאילו שאנשים יתקשרו, מי שיכול ייתן, אני לא רוצה לסגור פה, אתה יודע, תרומות של אנשים.
בדיוק, מה אתה עושה פה זה?
אוקיי, בסדר, אוקיי. טוב. זה מה שאני עושה. תשמע, מה רציתי להגיד לך? ש...
לא נראה לי חשוב.
לא חשוב, אז עזוב את זה. יש לי, הבחורות שיק שלנו בממתינות, אז תמרח זמן, תמרח זמן, נתחיל עם אירן לוי, אירן איתנו על הקו? אז בואו ניתן בינתיים לראה אם יש התפתחויות עם הבריחה. אירן, מה קורה?
בוקר טוב, בסדר גמור, הבריחת ששת
תציג את האיש.
שומעים אותי?
כתב המשטרה של וואלה.
יפה,
מה, לא יודעים?
לא כולם?
כן, כן, אירן.
אז אוקיי, אז המצוד אחר שני המחבלים שנותרו נמשך עדיין, המשטרה ממשיכה לחפש אותם כרגע ללא תוצאות, במשטרה מקווים מאוד אפילו שיצליחו לסגור את הסאגה הזאת עד למחר, עד לערב יום הכיפורים, כדי שאתה יודע, יום כיפור גם השוטרים יוכלו להיות בבתים, אבל כרגע לפחות ממה שאנחנו יודעים אין איזושהי התקדמות בחיפושים והם עדיין נמשכים, מה שכן אנחנו מפרסמים ממש לפני מספר דקות בוואלה שמפקד כלא גלבוע, גונדר משנה פרדי בן שטרית, זומן אתמול ללאב 433, הוא מסר עדות פתוחה במשך מספר שעות בחקירה שמתנהלת בסיפור הזה, ואנחנו יכולים לומר שלא רק הוא, עוד קצינים ששירתו במחוז הצפוני עד לאחרונה בשירות בתי הסוהר יזומנו לעדות פתוחה, אולי אפילו חלקה, מי יודע, ככל שזה יתפתח לחקירה בהזהרה, אבל אין ספק שברגע שמזמנים את מפקד כלא גלבוע למסור פה עדות פתוחה, יש פה איזושהי עליית מדרגה בחקירה.
תשמע, ככל שמתפרסמים, אני כבר לא זוכר מי פרסם מה, אולי זה חלק בכלל שלך, מתברר שזה ממש, הבריחה הזו זה, אני מקווה שלא לא חוקר עכשיו את מפקד הכלא אינספקטור קלוזו, כי זה נראה כמו לקוח ממשהו כמו לואי דה פינס, מעורבב עם האחים מרקס, מעורבב עם מונטי פייטון, והכל, ראו את הכל במצלמות, והסוערים בכלל ראו טלוויזיה,
והבורחים
בכלל. בבקשה, אתה רואה, אני אפילו... אז אספר קצת.
קודם כל ניתן קרדיט לאתר וואלה, שזה אתר שאנחנו פרסמנו...
וואלה זה אתה, היינו אח.
נכון, בדיוק. אותו דבר, ניתן קרדיט לוואלה. בכל מקרה, אנחנו אתמול מפרסמים לראשונה שהכלבים בחצר של בית הסוהר גלבוע התחילו לנבוח כשהאסירים הביטחוניים התחילו להימלט. הנביחות שלהם מפעילות התראה, מפעילות סוג של ההזקה במשלט של שב"ס, וגם מפעילות מיידית את מצלמות האבטחה, שממש יש להם טכנולוגיה שמנעלות על האזור שבו הכלבים נובחים, ומצלמות ומתעדות את הכל, ואז באמת רואים גם, ראו במצלמות את הבריחה, רק מה אותו סוער שישב במשלט, היה שם לבד, לא הסתכל במסכים, ממה שאנחנו מבינים ככל הנראה שפה בכלל בטלוויזיה, עשה משהו אחר, לא הסתכל במסכים.
באיזה שעה זה היה?
זה, לא, לא יודע להגיד לך את השעה ממש מדויקת, אבל זה היה בלילה, 1-2 בלילה, פלוס מינוס.
ויש סרטונים, זאת אומרת, המצלמות קלטו אותם, יוצאים מהבור ובורחים ורואים את זה במצלמות?
רואים את זה במצלמות, רואים שזבית יוצא בין הראשונים במצלמות, וגם רואים שאחד המחבלים, שהוא ככה כנראה במשקל קצת, משקל גוף גבוה יותר משל חבריו, מתקשה לצאת מהבור הזה, והחברים שלו, כן, החברים שלו...
אנחנו סנטימטר מזה שהם היו מבקשים עזרה מהסוהרים שחצו אותו, ואתה מבין, אנחנו כמעט שם.
לא רחוק, אבל בן וינון, 20 דקות הם התעכבו שם, עמדו ליד הפיר, של בית הסוהר, אף אחד לא שם לב.
ורואים את זה במצלמות, כלומר 20
רואים
דקות,
במצלמות,
20
רואים
דקות הם במצלמות זזים והסוהר לא רואה את זה.
סוהר לא רואה, עוד רואים במצלמות אגב שבהתחלה כשהם יוצאים, הם מתכופפים כאילו כדי שהשומר במגדל לא יראה אותם, הם הרי מאמינים שמישהו מסתכל עליהם, ולוקח כמה רגעים עד שמבינים שאף אחד לא מסתכל עליהם, והם יכולים לעמוד חופשי, הם מחכים 20 דקות, אגב גם התהליך בריחה עצמו לוקח כמה דקות, אבל הדבר אולי הכי חמור, וגם את זה אתמול חשפנו בוואלה, זה שני סימנים מעידים. אחד, מספר ימים לפני הבריחה שלהם, הזמינו, כלא גלבוע הזמינו ביובית, רכב ביובית, מכיוון שהיו סתימות בביוב של כלא גלבוע, עקב חול שנמצא בביוב. אסירי עבודה שעובדים בבית הסוהר הלכו לפיקוד של בית הסוהר ואמרו, יש כאן חול בביוב, צריך לבדוק, שימו לב, אף אחד לא עשה שום דבר, דבר ראשון.
זה כנראה חול מהחפירה, זה אין לתאר בכלל.
חול מהחפירה, ודבר שני, עוד יותר גרוע, הגיע עובד עירייה של מחלקת התברואה כדי לפנות את הצפרדעים הירוקים, יש צפרדעים ירוקים של אשפה, שממוקמים בתוך בית הסוהר, ואז כשהוא שופך את הכל, הוא רואה שלמעשה ביחד עם הזבל, הוא שופך המון המון חול. הוא שם לב לזה, וניגש מיד, ומדווח על הדבר הזה, והסוהרים...
וזה הכלא מקסימום סקיוריטי, אני לא רוצה לחשוב מה קורה במינימום סקיוריטי. תגיד, אולי תציע לשב"ס להעביר את כל הביטחונים למעצר בית, זה נראה לי הרבה יותר קשה.
יכול מאוד להיות.
עם צמיד כזה או אחר, וזהו, שהסוהרים יראו בטלוויזיה בשקט. אנחנו עושים פה עוול לסוהרים, סליחה.
עוול? למה אנחנו עושים להם עוול?
כי אנחנו מדברים בצורה כללית. לעבוד בשב"ס זה לא תענוג גדול, זה מקצוע שוחק, זה מקצוע קשה. יש שם אלפי אנשים שעושים עבודתם, ויש שם גם אנשים רשלנים שלא עושים אותם.
זה קצת נראה... נו, ברח לי השם עכשיו. אתה אמרת לו לואי דה פינס, לא משנה, רציתי משהו.
אתה זוכרת לואי דה פינס עם הסירנה המצחיקה הזאת?
כן, כן, ברור. צ'רלי צ'פלין רציתי. כן, נו, אתה יודע. טוב, אגב, לירן, הבנתי שהיה סיכול פיגוע אתמול, שיש עליו צו איסור פרסום משהו?
אם יש עליו צו איסור פרסום, אז אני בטח לא אוכל.
הוא מנסה להכשיל אותך, אין לתאר. הוא רוצה שתסתבך.
אתה יודע על מה אני מדבר?
אני יודע שכשיש צו איסור פרסום פי חתום,
איך יכול להיות אבל תיאורטית שבממשלת בנט ינסו לסכל פיגוע? הרי הם בכלל משתפים עם הטרור.
לירן, תודה, תודה, לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה.
ואני מציע לכם אגב רגע לעקוב היום אחרי אתר וואלה, כי אנחנו נמשיך היום להוציא עוד חשיפות בפרשה הזאת.
אוקיי, 100%, תודה לך. שלום ישראל, מאיר נבון.
שלום, שלום וברכה, בוקר טוב.
תודה שאתה מדבר איתנו, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
אתה נפצעת אתמול בפיגוע?
כן, קיבלתי דקירה אחת בגב עמוקה, דקירה אחת קצת פחות, וברוך השם, עכשיו אני מרגיש הרבה יותר טוב.
אתה עדיין בבית חולים?
אני כרגע בבית חולים, אבל כנראה אני אשתחרר היום, זאת השם.
איזה בית חולים?
שערי צדק בירושלים.
תספר לנו מה קרה.
עברנו שם ליד זאת תחנה מרכזית, קפצנו שנייה לחנות לראות איזה דרמה, ועמדנו בקופה, היה קצת טוב, נכנס בן אדם ושאל את המוכרת אם יש שתייה. חבר שלי זה היה נראה קצת מוזר, הוא שאל אותי מה יש לו, מה הסיפור שלו, ואז תוך כדי הוא הוציא סכין ודקר אותו 4-5 דקירות בגב וביד, ואז הוא הצליח להשתחרר ממנו, והוא עבר אליי, הוא הפסיק לתת לי תקיעה אחת עד שאחזתי שזה פיגוע, ואז התחלתי להימלט, והוא תפס לי את החליפה והמשיך לנסות לתקור אותי, וכל מה שיצא זה שהוא דקר אותי רק בחליפה ולא זה לא עבר לגוף שלי, וברוך השם הוא לא ניסה לתקור אותי בצוואר ולא הצליח לנסות לתפוס את היד, ואז אחרי שראיתי שהוא נתן לי תקיעה חלשה בראש ותפסתי לו את הסכין, וברוך השם זה לא, זה רק שרת את זה, ואז ראיתי שזה ממש יכול לפגוע בי, אז הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח וביטחון ותפסתי אותו, בצוואר ופלתי אותו על הרצפה, בגלל שהוא תפס אותי נפלנו ביחד, ואז תוך כדי הגיע כוחות הביטחון והמשטרה, והוא קיבל הרתעה מהם כנראה, והצלחתי להשתחרר ממנו, ואז ברוך השם היה ממש ניסים. גם אחד הניסים שאני חושב שהיה שם, שהוא היה יכול, היה שם אנשים מבוגרים שלא נראה יכלו להתגונן, היה שם בנות צעירות, שברוך השם כל מה שיצא, שיצאנו רק בנזק ממש קל, ולא קרה שם לאף אחד משהו.
אינון שאל פה בהתחלה איך, למה הוא לא חוסל. בעצם ירו שם 6 כדורים בתוך החנות שהיית בה. אתה מכיר את זה? זה היה כשאתה היית שם?
אני הייתי שירו בו כמה כדורים. בשנייה שקמתי ממנו אז ירו בו כמה כדורים. ונראה לא פגעו בו במקומות שגרום לו לחיסול.
אתה נאבק איתו כשהוא עדיין אוחז בסכין?
אני נאבק איתו שהוא אוחז בסכין, איך שאני זוכר, אני תופס לו את היד שלו, התקור אותי, הוא מנסה עדיין לתקור אותי תוך כדי שכיבה, וברוך השם הוא לא הצליח,
אתה מתאר איזה שלב כאילו פתאום קיבלת אומץ?
כן, היה רגע שפתאום קיבלתי אומץ, ואני ממש משמיים הגיע לי כוחות ביטחון וגבורה, זה משהו לא טבעי, אני לא מכיר את עצמי כאחד שיקבל כזה ביטחון פתאום.
ואז מה עשית?
כל המטרה שזה נראה לו זה רק לתקור ולתקור ולתקור.
ואז כשאתה מקבל את האומץ, אתה עובר מהגנה להתקפה?
אני עברתי מהגנה מבריחה, לכיוונו הסתובבתי וניסיתי להפיל אותו על הרצפה.
ואתה מפיל אותו?
הפלתי אותו, הצלחתי להפיל אותו על הרצפה ונפלתי איתו ביחד.
ואז אתם נאבקים על הרצפה פשוט, אחד עם השני?
זכור לי, אני מנסה לתפוס אותו שלא, הוא ניסה עדיין לתקור אותי, ואני מגן על עצמי על הרצפה.
תגיד, אתה בחור חזק, גדול, או שאתה איזה גניך שיושב כל היום?
אין לי איזה כוח מיוחד.
מה, אתה אברך?
אני בחור ישיבה, עומד בישיבה גדולה.
איזה ישיבה?
ישיבת חברון, גבעת מודחי.
או, חתיכת ישיבה, כי אם היית אומר פונים בז'ים, כל הזמן הולכים מכות שם, אולי זה היה אימונים.
תגיד, ואז תוך כדי שאתה נאבק איתו על הרצפה, נכנסות המגבניקיות?
כן, זה קרה ממש תוך כדי, וזה היה ממש משמע שזה תוך שניות אחדות שהם הגיעו.
ואז מה קורה?
אז הם צעקו לי לדחוף אותו, שהם רצו לחסל אותו, והוא תפס אותי עדיין, כנראה בגלל שהוא קיבל הרתעה מהם, שהוא צעקו עליו, אז הצלחתי להשתחרר ולברוח.
ואז הם יורות בו.
וכן.
זאת אומרת, הם לא ירו בו כל עוד אתה והוא אחוזים זה בזה?
לא, לא נראה לי. זה אני לא זוכר.
לא, לא נראה אחרת, לא היית פה עכשיו. Yes. טוב, סך הכל נגמר פחות או יותר בסדר, חוץ מזה שכמו שאינון אמר מקודם, קצת חבל שהוא בחיים. באיזה מצב הוא נלקח משם? אני אגיד לך למה אני שואל. כי מצד אחד התפרסמה yes. ברשת תמונה שהוא על האלונקה מחייך, מצד שני, yes. הרופאים yes. שטיפלו בו,
טוב,
בשערי צדק אמרו, נכון. שנייה, אמרו שהוא עבר החייה, זה כאילו, אתה יודע, שהוא במצב הרבה יותר גרוע.
כן, אני מקווה ש... אני רציתי שגם... שהמצב יתגמר אחרת, אבל הקדוש ברוך הוא כנראה עשה ש... נמשיך לחיות. מה שאני הרגשתי עליו שהוא היה פשוט מסומם, שהוא שכב על הרצפה, צרח וטבח, וזה היה נשמע שהוא לא היה בזה, הוא היה מסומם, ונהי לכן הוא לא אחז את ה...
וואלה. מה הוא צרח וצבח, אתה יודע?
הוא נראה מסומם. הוא לא צעק משהו, הוא פשוט צרח.
אחרי שפגעו בו, או לפני?
לא, גם לפני. גם בתקירות עצמם זכו לי שהוא צרח.
טוב, איך אתה תגיד?
אני ברוך השם, מתאושש, עכשיו אני מרגיש הרבה יותר טוב.
אתה ירושלמי?
אני ירושלמי, כן.
והמשפחה באה וכולם?
כן, ברוך השם, כולם הגיעו אתמול. בעזרת השם, היום אני אשתחרר.
איזה קבלת פנים יעשו לך בישיבת חברון?
החברים כבר, הם כולם מתקשרים. רוצים לשמוע מה קרה, רוצים לזה, הגיעו לבקר, הגיעו זה, ועוד דברים, נחמה.
טוב, אגב, יש לך איזה גם חוס משפחתי, נכון?
לי חוס, כן.
אתה הנכד של?
אני הנכד של הרב בקשי דורון, זכרונו לברכה.
הבנתי. טוב, מה, אז קודם כל, ברוך השם שניצלת מהניסיון רצח הזה, ושנשאר, אתה יודע...
זה היה ממש, אני מרגיש כאילו גיבלתי את עכשיו במתנה.
בן כמה אתה?
אני בן 20, עכשיו עושה 20.
נשוי?
לא נשוי.
אתה עוזר לשידוך האירוע?
אני חושב שיצאת כזה גיבור, זה יכול לעזור, לא?
בדיוק.
ביד השם, הכל הקודש ברוך הוא מכוון ומזה.
זה עוזר לך באמונה?
אני מרגיש, ברור שאני מרגיש עכשיו שכל רגע ורגע אנחנו חיים וזה, אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את החיים וכל יכול לקרות.
והמגבניקיות האלה שירו, מה אתה מרגיש כלפיהן, שהן הצילו אותך?
אני מרגיש, כן, אני מרגיש ממש טוב של הכרה טובה, שממש ממש הצילו אותי בשנייה האחרונה.
אז זה מסתדר עם האמונה שבא בכבוד בת מלך בבית פנימה?
כן, הקדוש ברוך הוא שלח אותם בדיוק בזמן להציל אותי.
הוא כנראה לא דתי.
הם הגיעו אגב לבקר אותך בבית חולים, המגבניקיות?
לא, עדיין לא הגיעו.
יכול להיות יאללה, נחמד. יאללה, מי ששומעת, קדימה, זה הזמן.
נכון, יכול להיות נחמד, שאתה יודע, כן. שהכרת הטוב שלך אל כלפיהן, כן. טוב, ישראל מאיר נבון, שנלחם במחבל בגבורה בירושלים.
ויכול לו.
תודה רבה שדיברת תודה. איתנו, תהיה בריא. אתה, מה מצבך המוגדר, בינוני, קל, מה...
עכשיו אני ממש קל, אני כבר במצב קל.
אחרי השיחה הזו זה בינוני חזר, כן, לא קל פה.
שתי תקירות היה לי בגב, תקירה אחת יותר עמוקה, אחת ממש קלה, ואור השם לא היה זיומים או משהו כזה, זה נותב כבר עכשיו.
אתה מאלה שתמיד יוכלו להגיד שהם ממש חטפו סכין בגב.
כן, ממש ככה.
טוב, תודה רבה שדיברת איתנו.
גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה.
אני אומר, גם עכשיו זה הזמן שהוא ממש עושה את עם התשובה, יומיים לפני יום כיפור, אני מרגיש ש... בזמן של רחמים, והיה כאן ממש ראו את הרחמים מהקדש ברוך הוא.
תוכל ללכת לבית כנסת בכיפור?
ברור.
כן?
רגע אני מרגיש הרבה יותר טוב.
יופי, טוב, אז שיהיה לך גמר חתימה טובה ושנה טובה.
גמר חתימה טובה, שנה טובה. כל טוב.
סיכום שלך, בן?
תוצאה טובה, כמעט מושלמת.
אנחנו רוצים אבל שהפגיעות יהיו יותר מדויקות להבקר, וגם יותר קטלניות, יותר קטלניות. בלי טיפולים רפואיים למחבלים, בלי בריחות מהכלא.
חייבים לתת לכל פצוע, בכל מקום, בכל דת, בכל זה.
זה חייבים. אנחנו רק רוצים למנוע את זה.
אז, ואני פחות נותן פה את הקרדיט לקדוש ברוך הוא, כי אחרת אני צריך לתת לו גם את הקרדיט על כל אלה שכן נרצחים, אבל טוב שזה, כל אחד שייתן את הקרדיט למי שהוא רוצה.
א', אתה צודק, הקרדיט הוא בכל מקרה, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. זה מה שאנחנו אומרים.
יפה, אנחנו קצת פחות.
בסדר גמור.
אבל קצת.
כן. כן, למרות שבסוף תביך, ברוך השם, קברתם קבורה יהודית.
מה הקשר? שאנחנו יהודים. על הפך וחמותך.
וכשהולכים עם הארון,
יש עוד שעה או שהשם לקח אותה?
דם מאין באת ולאן אתה הולך, ובפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון.
אם יש דין וחשבון, אתה בצרות.
One, two. אתם מאזינים לינון מגל ובן כסבית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כסבית.
One, two. כן. מי שלא קיבל 1-2 בשעה הראשונה, יקבל 1-2 בשעה השנייה.
וטוב שכך.
חמוד היה בחור ישיבה הזה.
כן.
התמימות הזאת, אומר, אני לא מכיר את עצמי כזה אמיץ, אני לא יודע מאיפה באו לי הכוחות האלה. זה מקסים.
תראה, אינסטינקט ראשוני של כל ייצור אנוש בהתקלותו במחבל צובח עם סכין זה לברוח. לא היינו שם, לא ראינו את הנסיבות של זה, אבל הוא מסביר שהיה איזשהו רגע, אתה יודע, זה, אתה מכיר את זה, כי זה, לך זה קורה בדרך כלל בשידור, ולצערי גם לי, שנפצרף לך הפיוז, אתה מפסיק לשקול שיקולים הגיוניים או רציונליים, ואתה מסתער קדימה עם המאג או בלי המאג, וזהו, טוב שהוא יצא מזה בחיים.
מה נשמע?
אתה יודע מה? מתחבר לי לזה בדיוק, אבל בדיוק לרעיון שלנו עם הבחור ישיבה. קודם כל, באמת, כמו שאתה אומר, יש הרבה תגובות סביב הרעיון עם איציק, וגם ממליצים ומבקשים שיתקין ביט, ואז אפשר יהיה פשוט להעביר לו דרך בלי לקשקש יותר מדי קשקושים. אבל,
נכון, גם לי אמרו, נכון.
אבל, אז אני כבר שלחתי...
שלחת לו, יש לך את הטלפון שלו?
שלחתי מישהי שהיא זו שסיפרה לי את כל הסיפור אתמול, שתגיד לו להתקין ביט, זה לוקח דקה ורבע בערך, למי שלא מאותגר טכנולוגית. בקיצור, אבל...
אני אגב מאותגר טכנולוגית, אין
לי
ביט.
לא, זה באמת... אז אני לא אעביר לך בביט?
אתה תמשיך להעביר לי בעברה בנקאית. בסדר?
זה קלי קלות. זה למלא שם כמה רובריקות ונגמר הסיפור. אבל ממש מתחבר לאותו, לאירוע ולרעיון שלנו עם הבחור, משהו שהכנתי מראש, זה לא נכנס למצד השופרות, כי זה לא קשור למבוע השופרות.
גם השופרות שלך לא היו שופרות, וכל...
בסדר, לא.
הגג נחמד, הגג נחמד.
אני לא יכול להיות במיטבי כל יום.
בדיוק,
נכון. אבל הנה, תשמע למשל, זה לדעתי, נקרא לזה...
בוא נתחיל ביום אחד, אבל שתהיה במיטבך.
הפינדרוס היומי, בוא נשמע אותו, מאתמול.
אם לא יאכלו כשר במדינת ישראל יהיו פיגועים, אנשים ימותו, אתה מסכן את עם ישראל.
אנשים שלא אוכלו, אם לא אוכלו כשר יהיו פיגועים.
תקרא
אתה נמצא תקוע איפשהו בתקופת האבן, אם אתה באמת חושב שאם לא יאכלו כאשר יהיו פיגועים, אז באמת עבוד לנו כאן. מה אתה מחפש בכנסת? תקים לך סנדרין, אינון יהיה היושב ראש, ותניחו לנו, זהו.
מה הבעיה? אם עם ישראל לא יהיה מחובר לדתו, לאמונתו, לקדוש ברוך הוא שלו, כן, הוא, כן, אז יהיו פיגועים, ואנחנו ניסוג מפה, כמו שנסוגו הצלבנים. לא יהיה הבדל, שום הבדל בינינו לבין הצלבנים. הדבר היחיד שמבדיל בינינו ובין הצלבנים, הוא האמונה בקדוש ברוך הוא והתורה. זה מה שמבדיל בינינו לבין הצלבנים. בלי זה אין כלום. כי כמו שהקיבוצים היו אידיאל גדול, והפריחו את השממה, וכבשו את הארץ, ועשו מעשה אדיר מימדים, הם לא עמדו בסופו של דבר, כי זה לא החזיק מים, והקיבוצים פשוט הופרטו, והאידיאולוגיה קרסה. אבל האמונה היהודית לא יכולה לקרוס, כי בלי זה אנחנו פשוט כולנו נקרוס, לא יהיה לזה שום תכלית, אין שום תכלית להיות פה בארץ הזאת ושלשלם כאלה מחירים ושתלמיד ישיבה יצטרך לגלות עוז רוח להילחם עם מחבל, אם אנחנו לא מאמינים בקושן שיש לנו על הארץ הזאת, כן, ובמצוות שלנו, וזה כולל לאכול כשר, ולכן אני אומר שיש קשר בין הדברים, זו דעתי.
קהלת בזמנו אמר, רבל אבלים הכל אבל, וזה קטן על הדעה הזו. קודם כל, אתה בכלל לא אמרת מה שהוא אמר. אחרי שאמרת הכל נכון, הסברת על האמונה, אמונה זה דבר שבין אדם לבין עצמו, בין אדם לבין קונו, וזה לא קשור לפיגועים. כבר סיפרתי לך פעם, והיום אפשר לגלות ששלח לי את זה, לא בוואטסאפ, כי הוא לא ידע לשלוח וואטסאפים, הוא היה שולח מסורנים, רוני דניאל המנוח, בעקבות אחד הוויכוחים שלנו כאן, על הצלת צפת במלחמת השחרור. ב-48, יהודי צפת היו במיעוט, הערבים היו הרבה יותר חזקים, היה ברור שצפת נופלת, אבל צפת ניצלה.
נכון.
והרב של צפת אמר אז, שעירנו היקרה ניצלה בגלל שני דברים, בגלל מעשה ובגלל נס. מה המעשה? שאלו אותו, שאמרנו תהילים, ומה הנס? שהפלמח הגיע. קשקושי פטפוטים של בוקי סריקי, ראיתי שיש לך אפילו איזה גג בוואטסאפ שלי עם בוקי סריקי, בכל פעם שאכלנו כשר נרצחנו, זאת אומרת בעצם לא קשור, הרי בשואה נטבחו כבר איזה, גם איזה מיליון חרדים שאכלו כשר, הדבר היחיד
גם הרבה מתבוללים נרצחו בשואה.
שמבדיל בינינו.
זה לא קשור. נרצחו נכון, גם מתבוללים נכון, וגם אדוקים.
אני מגלה לך, בשואה נרצחו 6 מיליון יהודים. כמיליון מתוכם, אני לא ספרתי. זה היו חרדים, כולל הדמורים שאמרו להם ישועת השם כרף העין וברחו, וצון מריתם נשחטו בתנורים. הדבר היחיד שמונע פיגועים ומונע מהעולם לשחוט אותנו כיהודים, זה צהל, שלא כולם שם אוכלים כשר, שירות הביטחון הכללי, שלא כולם שם אוכלים כשר, אגף המודיעין, המשטרה, מג"ב, ימ"מ, וכל שאר האנשים, בניגוד לפינדרוס, אני לא זוכר, בתכף הוא יגיד לי, תכף שהוא שירת בצבא, שמיודעים שאנחנו צריכים להגן על עצמנו. השם, בוא נניח לו. אפשר להאמין בו, אבל הוא לא, בוא נאמר ככה, ההיסטוריה לא מלמדת אותנו שאפשר לסמוך עליו במקרים האלה. תודה.
זה לא מדויק, כי ההיסטוריה מלמדת אותנו שעדיין עם ישראל שרד 2000 שנה עם האמונה והתורה והתפילין והמזוזה בלי שהיה לו צבא. כלומר, הוא שרד. האם היית אומר לי אני יכול להגיד לך שכל שאר העמים לא שרדו. אין עם שהיה בגלות 2000 שנה, או בכלל, ששרד, מעטים העמים שבכלל שרדו, וכל אלה שכן שרדו, כמו הסינים נגיד, או ההודים, או זה עמים שנשארו על אדמתם במשך אלפי שנים. העם היחיד שהיה בגלות ושרד כזה, זה דבר שהוא נס פלאי בטבע, הוא עשה את זה בלי צבא, נכון? אז בוא, צריך להגיד את האמת.
אבל ינון, אתה עוד פעם, אתה לא מדבר בכיוון בכלל, זאת אומרת, אני בכלל לא מתווכח איתך. קודם כל, הדת היהודית היא דת חזקה, זה בדיוק בגלל זה, אני מתפוצץ מצחוק שאתה ובנצי, חברך הטוב, הולכים, עושים מסע צלב נגד ההתבוללות. הדת היהודית שרדה, שני חורבני בית מטורפים, שואה שאף עם לא שרד, פוגרומים לרוב, חמלניצקיז לרוב, אינקוויזיציה, פרהוד, שמרהוד, היא שרדה את כל זה, ועכשיו כשיש לנו מדינה חזקה, מעצמה אזורית, אף אחד לא מאיים עלינו, עם 8 מיליון יהודים פה,
אף אחד לא מאיים עלינו?
אף אחד לא מאיים על הקיום שלנו, אף אחד לא יכול עלינו, אז עכשיו המסע הזה להציל את הקטינה היהודיה, לא שאני מזלזל בזה, אבל מה שאמרת עכשיו, לדעתי לא רלוונטי. הוא לא אמר, היהדות החזיקה אותנו כעם, היה אומר את זה, זה כבר דיון אחר. זה דיון אחר ודיון מעניין ודיון עמוק וכולי. הוא אמר, לא אוכלים כשר, יש פיגועים. זה אמירה של בן אדם פרימיטיבי, זה הכל.
לא, אז אני מסביר לך את הקשר בין הדברים. בוא, אני מסביר לך את הקשר בין הדברים.
לא,
כי אם,
אתה מתפתל.
כי אם לצורך העניין, חס וחלילה, אף אחד לא ישמור פה כשרות, אנחנו לא נהיה פה. יהיו פה הרבה יותר פיגועים. יגרשו אותנו מפה. זה מה ש... זה רק יעשה להם יותר תיאבון. היו בחברון...
בגלל שלא שמרנו כשרות.
אם אנחנו כולנו נשמור כשרות, יהיו פה פחות פיגועים, כן.
אוקיי, אז אתה פינדרוס קטן, פחות מתוחכם.
פינדרוס ופרימיטיבי.
נכון, נכון, נכון.
פי ופי.
נכון, הרי, הרי מתי נחרב פה הבית? פעמיים. כשהקיצונים מהסוג שלכם לקחו את השליטה. כשהם רצו להתעמר בכל מיני מעצמות.
בדיוק הפוך. כן, תלמד את ההיסטוריה, זה ממש הפוך.
ממש כן, תכף אני תלמד את ההיסטוריה.
הקיצונים זה בדיוק כמו מה שהשמאל היום. זה בדיוק העניין, זה בדיוק הפוך. אבל תרשה לי, בוא, אנחנו עוד פעם נכנסנו לוויכוח
תיאולוגי. השמאל, אגב, שלא שומרים קשרות הרבה פחות מהימין המסורתי, בוא נזכור מי היו פה רוב הפלמח ורוב התמחתרות גם. אז בוא, בחיינו, באמת.
והיום ביחידות הלוחמות יש הרבה מאוד שומרי קשרות, אנחנו יודעים.
חשבתי שבעצם זה הכל ישראל הראשונה לפי התיאוריה המטורללת שאתה יודע מי.
טוב, עזוב את זה.
אגב, אני ממליץ מאוד, אני ממליץ מאוד, אני לא שומע בחיים מילה מהתוכנית הפסולה הזו לטעמי.
איזה?
אבל אתמול, שבא אחרינו, אתה יודע למה? אתמול היה שם דיון, שיפנו את תשומת ליבי, אז שמעתי אותו באפליקציה, שאלה יוסי יהושע.
כן.
ופרק לחתיכות, פירוק והרכבה, בלי הרכבה, את אותו דוקטור שמסביר שההגמוניה, כן, היא קבעה את מוסר הלחימה של צה"ל וכל החיילים המסכנים, וזה רוב המטכ"ל מרוקאי. רוב, גם הקצינים המג"ם היום, גם דרג המג"דים והמח"טים. הוא פשוט, הוא הסביר, יוסי, זה הבלטה שלו. חליבה הוא ראש אגף המבצעים.
חס וחליבה.
חס וחליב. טוב, לא חייבת, אתה יודע מה אתה צודק.
עזוב, עזוב את זה,
ערב יום כיפור.
אבל אני אשמע את האייטם, עכשיו אתגרת אותי, אני אשמע את האייטם.
אשמע אותו.
ובלי נדר בעזרת השם, בתוכנית הבאה שלי, כשתבוא,
מתי... התוכנית הבאה זה מעבר להרי חושך.
בדיוק, אחרי סוכות.
מקווה שתשכח עד אז.
אז אנחנו, הרי עוד נדבר על זה, ועוד ידובר, אבל בוא נתן לי להשמיע לך את הבנט היומי. מה אכפת לך?
בבקשה, בבקשה.
יאללה.
את המגפה הזאת. אפשר. זה לא בשמיים. הנה, קחו מרשם. איך מביסים את הקורונה ב... 4 שבועות. אני לא רוצה לשכה, אני לא רוצה כיבודים, לא רוצה תואר
לא
שר.
לא לשכה ולא כיבודים.
אני אבוא, אני אקח את זה, ואנחנו נביס את הקורונה תוך 4 שבועות.
4 שבועות.
להביס את הקורונה.
להביס.
ב4 שבועות. תקשיבו טוב.
תקשיב טוב.
ואני אגיד לך למה נצליח.
למה?
כי הציבור יבוא.
ברור.
הציבור יבוא.
בהחלט.
אם אנחנו רותמים את הציבור להביס את המגפה הזאת, הציבור יבוא.
הבנו.
לפני 3 חודשים.
זה, תשמע, אי אפשר בלי איזה בינטות. בסדר? סב, שיהיה לנו...
לא, לא, קודם כל אני מודה.
שיהיה לנו בכיף, שיהיה בכיף.
איך אומר פוליטיקאי, אני מודה לך לשאלה, או שאלה חשובה מאוד. קודם כל אני מודה. אני מודה גם שאני פחות, אתה יודע, אני לא רוצה להשמיע לך, זה כבר די מצאת עצמו. אבל שני דברים בנושא הבינטות. קודם כל אמר פה אתמול של שום פרופסור מבורך המדהים, ואמר ביושר, וגם אני אמרתי ביושר, שהסגרים שהייתי נתניהו היו נכונים לשעתם. וזה לא חוכמה היום לבקר אותו, כשאתה רואה שיש פה ממשלה שמצליחה. אגב, ההר היום עלה עוד פעם קצת מעל האחד, אחר כך הוא ירד, אבל היא מצליחה לשמור על המשק, לשמור על כמעט הכל פתוח, בלי לסגור את המדינה, והדבר הזה הפך למגפת הלא מחוסנים, ואני מודיע לכם מכאן, בשמי ובשם הילד שקד, שאמרה דברים נכונים, זה אחריותכם. לא דיברנו עוד על חי שאוליאן, זיכרונו לברכה, ועל כל התרללת ברשת, שהשוטרים הרעילו אותו. עכשיו, אבל אם כבר אמרת בנט...
תרשה לי רק לזרוק מילה ולהגיד לך שאנחנו נוטים להסכים פה בדברים האלה.
בסדר.
אנחנו נוטים להסכים.
סליחה, זה שכח טוב שהזכרת לי. מה אמר פה מבורך? אמר שנתניהו, אם היה עכשיו ראש ממשלה, הוא גם היה עושה את זה. כי העולם לומד את המגפה הזו. בהתחלה היה באמת, בנט מדבר כשאף אחד לא יודע כלום, ועוד לא מחוסנים, והוא באמת רצה לטפל בזה.
ובסוף זה מה שיש לנו, יש לנו את החיסונים. ומי שלא מתחסן, כמו השאוליאן הזה, תסלח לי, כאילו, השם יקום דמו, כי הבנתי שהשוטרים הרעילו אותו. אז
לא, אתה תשמע, אני מתקוטט איתם בזה, זה אין לתאר את האנשים האלה.
אבל הקטע הוא שיש לך כל מיני...
תסביר לי למה לא מחוסנים, מסכנים אותך אם שואלים אותי. ואני מסביר להם, יש 500,000 בני 50 ומעלה, שעוד לא הספיקו לקבל את הבוסטר, ואתם הצעירים הלא מחוסנים, תופסים את המיטות שלהם בטיפול נמרץ.
הנה, כתב מישהו, ניב הדס ראיתי, מישהו שלח לי איזה ציוט של ניב הדס, שנדמה לי סבא שלו, אם אני לא טועה, היה חולה בקורונה, והעבירו אותו מבית חולים לבית חולים, בגלל שצעירים שנדבקו לא בחוסנים, הגיעו לבתי חולים ותפסו את המיטות, ובסוף נכון, הוא לא עמד בזה ומת.
נכון, ראיתי את זה גם אני. אבל, אם תרשה לי לעבור הלאה מהקורונה, אתמול צייצתי, אחרי הפגישה, שכל מי שאני מדבר איתו, ועשיתי כבר לא מעט שיחות, אומר שהייתה באמת מדהימה בין בנט לנשיא הסיסי, אז צייצתי את התמונה, ולראשונה מזה לדעתי עשור, המצרים הפתיעו, זו לא הייתה דרישה ישראלית, הפתיעו את הישראלים שהגיעו לשארם עם דגל ישראל ענק. בניגוד לפגישות שהיו לנתניהו עם סיסי, בדרך כלל חשאיות אפילו לא צולמו, ואפילו לאולמרט. ואני כתבתי, רק תארו לעצמכם שזה היה הפוך. אני זוכר מה אתה וחבריך עשיתם, כשהוא נסע לאום אל פחם, או שלא יודע לאיפה, ועל דש הבגד של בנט, לא היה את הדגל ישראל המיקרוסקופי שהיה יום קודם. כמובן, יש מי שעשה את התחקירים האלה. אגב, התעלמתם אז שמאחוריו היה דגל ישראל גדול. בקיצור, זה לא רלוונטי.
תגיד לי, לנתניהו... אבל למה המצרים, תסביר לי אתה, אתה בן אדם ש... בוא נגיד לא מאוד טיפש, בסדר? אז כאילו, תסביר לי...
תודה, אפשר, יום כיפור,
אווירת יום כיפור. למה לנתניהו לא פרגנו, ולבנט הם פרגנו? מה האינטרס המצרי פה? מה הנקודה?
קודם כל, אני אסביר לך את זה מצוין, זה אתה עכשיו בדיוק על הבלטה שלי. זה העיסוק שלי. נתניהו קודם כל צריך להגיד ביושר, היה לו מערכת יחסים מאוד אדוקה עם המצרים. מאוד. אי אפשר להגיד למה, ולשאלה שלך כרגע, אי אפשר, לא כרגע, אי אפשר לענות משיקולי צנזורה חלק אחד, שכל אחד יגיע בדמיונו. חלק שני שהוא רלוונטי עכשיו הוא כזה. המצרים בלחץ גדול מאוד מביידן. ביידן זה הדמוקרטים. הדמוקרטים זה כמו אובמה, מעניין אותם זכויות אדם, מעניין אותם דמוקרטיה, והם עושים כבר הרבה מאוד צרות לסיסי, וסיסי רוצה שבנט ימכור, בנט ולפיד, ימכרו אותו לוושינגטון, כגורם שהולך לייצב, או לפחות לנסות, אני לא מאמין בעיצוב הזה, את רצועת עזה. זה שילוב האינטרסים. ועכשיו מה שקרה כנראה אתמול...
וביבי לפי... לא נתן לו סחורה שהוא רצה. ביבי לא נתן לו.
קודם כל, ביבי נתן לו המון סחורה שהוא רצה, ועוד פעם בנושאים שאי אפשר לדבר עליהם, אבל הסחורה הזו לא הייתה רלוונטית, כי טראמפ לא התעניין בזכויות האדם במצרים, וטראמפ טיפח את סיסי. עכשיו עלה הדמוקרט, אגב, טוב. אני, זה דבר שמעציב אותי.
בסדר, טוב, אנחנו צריכים לסיים.
אני רוצה רק להרגיע אותך במשפט, לא יהיה תהליך מדיני עם הפלסטינים, הכל בסדר.
אוקיי, עכשיו אני יותר מוטרד. ברגע שאמרת את זה, ושמעתי שאלת שקד אמרה עכשיו באיזה כנס,
והפוך על הפוך.
שבנט לא ייפגש עם אבו מאזן, אני מבין שהחלו ההכנות לפגישה עם אבו מאזן, כי הוא לא ייפגש עם אבו מאזן, כמו שהוא לא יכתיר את לפיד לא ברוטציה ולא במוטציה, כי הוא איש ימין והוא איש שמאל, והוא לא ימכור את הערכים שלו בעד שום דבר, והוא לא יושב עם מרץ, והוא יקים רק ממשלת ימין, וכו' וכו'. אז ככה הוא לא ייפגש עם אבו מאזן, לא מאמין למילה,
אז לפחות,
לא לאיילת ולא לנפתלי.
אתה מתנבא, ואגב, בנבואה הזו, כמו עם הסגר, כמו עם המפרד, וכבר דונלד בן פרד, אתה תיקשל, אבל לפחות הוא לא נפגש עם אבו מאזן כמו נתניהו, ולפחות הוא לא נפגש עם ערפאת בבית הלבן, ואמר מצאתי ידיד אמת בבית הלבן,
סדר.
כמו נתניהו.
נתניהו הוריד את הנושא הפלסטיני, שהוא נעלם לא... לחלוטין הנושא הפלסטיני מסדר היום,
אני רואה איך הוא נעלם.
ועכשיו חבורת החוכמולוגים הזאת מחזירה אותו לזה.
לא, היא לא מחזירה כלום, כי בנט לא ייפגש עם אבו מאזן, ולא יהיה תהליך מדיני, ואפילו האמריקאים יודעים את זה.
אני רק רוצה להגיד
לך ומפילבר, כולם יודעים את זה.
שאתה ברחת מנושא הקורונה מקודם, אני רק רוצה להגיד לך שבינתיים, כי אנחנו תכף מגיעים לאלף מתים בתקופתו של נפתול.
מרוב שברחתי מנושא הקורונה, אמרתי בקולי, ולא הקשבת שהאר עלה היום מעל אחד.
באמת?
זאת הייתה הבריחה שלי.
וואלה, עלה, יופי, מברוק, איזה יופי, כל הכבוד. מה שנקרא, האימור הצליח, החולמת. תודה, כותרות וואלה.
6,500 חולים מתו אצלכם, אז בוא תהיה טיפה צנוע.
כמובן, ביבי, ביבוש, ביבוש. דיווח מומחים מעריכים שאיראן יכולה להשיג בתוך חודש את החומר הדרוש ליצור פצצה גרעינית, זה במשמרת של בנט.
אם תרצה הסברים על זה, תוכל לקבל גם.
תשלח לי בפרטי, בסדר? תשלח לי הסברים לגבי איראן ומצרים והבעיות האסטרטגיות והגיאופוליטיות, תשלח לי בוואטסאפ. פרסומות
בפרטי, זה כן, זה הכל על כאילו עכשיו הם התחילו להשאיר את אני מסביר לך שבועות שהם הכי קרובים לפצצה שהיו אי פעם, אתה מכחיש את זה.
זה לא, עכשיו בשלושה חודשים האחרונים הם עשו את זה. טוב.
ברור, בטח.
תקשיב, אחרי הפרסומות...
אגב, זה לא נכון מה שאמרת עכשיו.
יהיה פה ירון זליכה על נושא הגז, כי יש כל מיני פייק כותרות.
אוי, הולך להיות חגיגה.
יהיה חגיגה, יש פייק כותרות על זה שעוד פעם נגד הגז, אז אני הולך להעביד אותו במקומות, תהיה מוכן.
סבבה.
עכשיו נגיד שלום לפרופסור ירון זליכה, ראש החוג לחשבונאות בקריה האקדמית אונו ויושב ראש המפלגה הכלכלית, שלום לך.
בוקר טוב.
נו, אז מה הבעיה עם הגז? הכל טוב, לא?
אין שום בעיה, פשוט יש פה איזושהי הבנה. אנחנו לתומנו חשבנו שזה קרן העושר, אבל למעשה זה קרן העושר באלף, העושר של תשובה וחבריו טייקוני הגז, שפשוט עשו עלינו סיבוב, כפי שאני וחבריי כבר הזהרנו אולי 10 שנים.
מה הסיבוב?
הסיבוב שהם ירוויחו רווחי עתק מגז שהם קיבלו, שדות גז שהם קיבלו מהממשלה בחינם, או כדי לדייק, בתמורת 970 אלף שקל, במחיר של דירה ממוצעת בנתיבות, הם קיבלו שדות גז ששווים מאות מיליארדים, הרוויחו רווחי עתק, לא שילמו כלום מעבר למה שמשלם דוכן שווארמה ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן.
בוא, הלוואי שהיה לי כזה דוכן.
בוא, אנחנו לא אחרי הוויכוח הזה כבר, זה לא נגמר כבר.
לא, אז אני אגיד, אז בוא, ינון, בוא נזכיר רק למאזיננו, שאנחנו בעקבות פרסומים אתמול בכל העיתונים הכלכליים, שקרן העושר, שהבטיחו שתתמלא בעשרות מיליארדים ריקה, היא אפילו עוד לא נפתחה, כי עוד לא...
אם לא אכפת לך, הבטיחו במאות מיליארדים.
ומחיר החשמל, דבר שאני לא מצליח להבין איך כל אחד אומר פה הפוך, בכלל לא ירד, או לא ירד משמעותית, או אני לא יודע מה.
טוב, אז זה שקר, וזה שקר.
שנים.
קודם כל, סליחה שנייה, פרופסור זליכה.
במחיר כפול ממחיר השוק.
בוא נסכם על העובדות. בוא נתחיל מעובדות. מחיר החשמל ירד.
יאללה.
מ-2012, מחיר החשמל ירד. זה נכון?
זה נכון בהטעיה. אתה יודע שחצי אמת היא יותר גרועה משקר. זה נכון שמחיר החשמל ירד, כיוון שמקודם היינו מממנים את החשמל שלנו באמצעות פחם ונפט יקרים מאוד. אז ביחס לשוד הזה, זה קצת ירד. אבל אנחנו
לא, עדיין... לא קצת ירד. הוא ירד מ-54 אגורות ב-2013 ל-43 אגורות. ירד הרבה. 43 אגורות, ירד הרבה.
רק שהוא יכל לרדת בעוד 15%
אוקיי,
לפחות.
אוקיי, אז מחיר החשמל, אבל רק בשביל שאנחנו נהיה מסודרים. א', מחיר החשמל ירד.
אתה יודע, מה זה מזכיר לי? בוא, אני אשדוד לך מהארנק 100 שקלים, יחזיר לך 20, ואז אתה תגיד שהארנק שלך...
אבל לא על זה הוויכוח. הכותרת בכלכליסט הייתה שמחיר החשמל לא ירד.
לא על כלכליסט, בכל העיתונות.
נו, אז זה שקר.
בוא נעשה סדר. אנחנו כבר 10 שנים קונים גז דרך חברת החשמל במחיר של למעלה מכפליים מהמחיר החוקי. ומה הייתה הצדקה למחיר השוד המאורגן הזה? שקרן העושר כביכול תתמלא לה במאות מיליארדי שקלים.
רגע, מה זה המחיר החוקי?
מה התברר? המחיר החוקי זה מחיר שהוא מגלם עלות פלוס רווח סביר, שזה פחות מחצי ממה שקנינו עד היום.
אז איך זה יכול להיות שאנחנו משלמים היום סביב ה-$4, ובאירופה משלמים סביב ה-$20, ובמזרח משלמים סביב ה-$20, ואפילו בארצות הברית, כן, שזה קידוחים יבשתיים, משלמים סביב ה-$5. תסביר לי אתה, איך אנחנו משלמים פחות מרוב העולם, לפי אם אתה אומר שאנחנו משלמים כפול מהמחיר החוקי? מה לא מסתדר במשוואה?
אוקיי, שני דברים לא מסתדרים. ראשית, אנחנו שילמנו עד לאחרונה בין 6 ל-7 דולר, כאשר בעולם שילמו בין 2 ל-3 דולר. זה דבר ראשון. דבר שני, בשום מקום בעולם לא קיבלו מאגרי גז של הממשלה בחינם, בשום מקום. תשובה וחבריו.
אבל אתה נכנס כל הזמן לוויכוח שלפני ב-48, זה לא רלוונטי עכשיו לוויכוח. הוויכוח הוא עכשיו, האם המחיר הוא יקר או זול? עובדה, בוא נראה שנחזור לעובדות. אז מחיר החשמל אמרנו ירד. עכשיו המחיר, אנחנו אחד המחירים הזולים בעולם, בטח ביחס לאירופה, שזה מטורף, עם משבר אנרגיה על הגז, מטורף, כולל במזרח, כולל בארצות הברית, והמחיר ירד לא לפני רגע, היה ב-6 דולר בהסכם המופקר בגלל רשות החשמל. ירד עכשיו בגלל התחרות, אמרתם שלא תהיה תחרות, בגלל התחרות ירד סביב ה-$4. מה לא בסדר? בוא נעבור הלאה.
לא בסדר. שאנחנו כבר למעלה מ-10 שנים שילמנו 6 עד 7 דולר, כשהיינו צריכים לשלם 2.5 דולר.
ואולי בגלל זה קרן העושר ריקה?
שעבר בין... או, אז איך זה יכול להיות שאנחנו קנינו גז בין 6 ל-7 כשהיינו אמורים לקנות ב-2.5 וקרן העושר ריקה? אתה יודע למה? כי עשו לנו סיבוב פעמיים. פעם אחת מכרו לנו את הגז במחיר למעלה מכפליים מהמחיר החוקי, ובפעם השנייה נתנו להם מנגנונים של הכרה בהוצאות של פי 2 ופי 3 מההוצאות שלהם.
לא, אתה עושה סיבוב, אתה עושה סיבוב, כי כל הטענות היו שהמחיר החשמל יקר, אתה עושה סיבוב. בגלל שקרן העושר, כי רק,
נו באמת, איך
התחיל, נו, כי אתה עושה סיבוב. אתה עושה סיבוב, בגלל שלוויתן בכלל לא התחילה, ההיטל של שישינסקי, בכלל לא התחילה לוויתן. למה לוויתן התעכב? בגללכם.
איזה לוויתן? מה התאמר?
ותמר התחיל, תמר, עשרות מיליונים תמר מכניס כל... כל
בעיקר לתשובה.
אתה חי לא... בסרט כי אתה כתבת לעצמך את התסריט. כאילו זה... אתה לא נותן לעצמך לבלבל, לבלבל
אדוני,
את עצמך
עובדות. אדוני, היה עיכוב בתמר, היה עיכוב בתמר, יתחילו... שטייניץ אמר כל הזמן שהכסף הגדול יתחיל לזרום ב-2025-2026. אתם רוצים שגם המחיר יהיה זול, גם המחיר של החשמל ירד, גם ייכנסו מיליארדים לקרן העושר, וייכנסו מיליארדים, אתם פשוט... אתם פשוט...
דו שיח של חרשים. הרגע הסברתי לך שכבר 10 שנים, 11 שנים, אנחנו שילמנו בין 6 ל-7 דולר במקום 2.5.
בגלל רשות החשמל. בגלל, תפנה בבקשה לרשות החשמל.
טוב שלא בגלל בגץ הפעם.
בגלל החוזה של חברת החשמל.
אגב, החוזה של חברת החשמל זה אחד הדברים הגרועים של מתווה הגז.
כל השרים, משטייניץ ועד לפיד דרך נתניהו, כולם, כולם שיתפו פעולה עם טייקוני הגז כבר 10 שנים. הגנו על החוזה.
טוב, סטוב, בסדר, זה סיסמאות. זה סיסמאות. כולם הגנו, בסוף השורה התחתונה היא שמתווה הגז הוריד את, הוריד, הוריד את, הוריד את, ויכנסו, ויכנסו. תגיד לי, מה אתה חושב, שנכנסים מאות מיליארדים ביום הראשון? אתה חושב שבשנת,
ינון, שייניץ אפילו הודעה פה אתמול ברדיו בחמש בערב, שהטענה בנושא קרן העושר נכונה. על הטענות האחרות הוא התווכח ואמר, פחות או יותר את עמדתך, אבל לגבי קרן העושר
לגבי קרן העושר נכנסים עשרות מיליונים כל חודש.
עובדה שהיא בכלל לא נפתחה.
נכנסים עשרות מיליונים כל חודש.
אבל דיברו על מאות מיליארדים.
אבל זה לא דיברו, נו באמת. אתם רוצים מאות מיליונים, מיליארדים ביום הראשון?
אנחנו לא רוצים כלום, אנחנו רוצים שיקרה מה שאמרו שיקרה.
עוד 50 שנה יהיו מאות מיליארדים.
לא, לא דיברו על עוד 50 שנה.
כן דיברו על עוד 50 שנה, בוודאי שכן.
אחרת לא היו בודקים את זה עכשיו.
זה נכנסים כל שנה.
לא, אבל זליחה, למחירי הדיור, אבל זה לא ביבי, זה בנט.
לא, אתה מניפולטור, אתה מניפולטור. אתה מניפולטור.
אני מניפולטור?
כן, אתה מניפולטור. בגלל שאתה יוצר מצג שווא, אתה יוצר מצג שווא, כאילו, כאילו, שנייה, תן לי להגיד לך למה אתה מניפולטור.
אתה פחות או יותר לא נותן לו להוציא משפט מהפה.
בוא אני אגיד לך למה אתה מניפולטור. בגלל שאתה, יוצר פה מצג שווא, כאילו שבשנת 2020 היו צריכים להיכנס פה מאות מיליארדים, וזה שקר.
כן, היו צריכים, זה מה שהאוצר דיווח מהיום הראשון.
לא נכון, זה שקר. אתה משקר.
שיהיו עשרות רבות של מיליארדי שקלים.
לא ביום, לא ביום הראשון, זה דבר שהוא מצטבר. זה דבר שהוא מצטבר.
ינון, את הדוח את החיבור אתמול, לא זליחה חיבר אתמול את הדוח, ובדקו במיוחד את קרן העושר מול ההבטחות. אתה לא יכול להתעלם מזה.
אתה לא
יכול להגיד עכשיו, לא הרגע, זה לא עכשיו, זה אחר כך.
מפרויקט של עשרות שנים לא נכנסים מאות מיליארדים.
לא, זה לא פרויקט של עשרות שנים.
אתם פשוט מדברים בחוסר הבנה. אתה יור מפלגה כלכלית, נו באמת.
אתה מפיץ, מפיץ סיסמאות, ולו בשביל להתחמק מהדיון האמיתי. והדיון האמיתי הוא כפול. ראשית, אנחנו כבר 12 שנים משלמים מחיר לא חוקי.
כבר לא, זה לא נכון. אתה פשוט מטעה את הציבור. אתה פשוט מטעה את הציבור. המחיר ירד, המחיר ירד בגלל הגז ובגלל התחרות, שאתם אמרתם שלא תהיה תחרות.
מתי ירד?
היום המחירים, היום המחירים, מה זה מתי? ירד! ירד, מה זה מתי? עכשיו זה מתי הוא ירד? ירד כבר אבל, מה זה משנה מתי הוא ירד? המחיר היום הוא מכריש תנין, מכריש תנין מוכרים ב-3.9. אתם פשוט חבורה של מניפולציה. טוב, בסדר.
תמשיך.
תסכם לנו את זה, בכל זאת.
אני אסכם לכם את זה.
לא, ינון, יש לך מרואיין.
זה פשוט אבלים.
יש לך מרואיין שנשאר היום בארצות הברית. תן לו לפחות לסכם. בוא.
בחיי, ינון, אתה אלוף העולם, אין עליך. ביבי קטן עליך.
משפט סיכום.
לא, 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 עד כאן. זליחה, עד כאן.
פרופסור זליחה.
קראת לי שקרן, אז אני משווה אותך לביבי, אתה נעלב. להפך.
לא, לא, נעלבתי שאתה אומר שביבי קטן עליי, ביבי תמיד גדול ממני.
בסדר, על הכיף.
כל יחסי בחיים. סכם לנו את זה, פרופסור זליחה, מנקודת ראות שלך, וזהו.
שני דברים. ב-12 השנים האחרונות אנחנו קנינו מתמר במחיר לא חוקי, בין 6-7 דולרים. תמר בבעלות תשובה וחבריו. לא קריש תנין שזה בבעלות היוונים, שזה רק עכשיו ירד המחיר. ב-12 שנים גזלו מאיתנו מאות מיליארדי שקלים. הדבר השני זה שהבטיחו לנו שנכון לרגע זה יהיה בקרן העושר סכומי עתק מטורפים שיממנו לנו בתי חולים ובתי ספר והשדיו ואוניברסיטאות. ובקרן העושר התברר שהיה כלום ושום דבר.
טוב.
ולמה כלום ושום דבר? מכיוון שעשו פה חטא כפול. מצד אחד אישרו להם מחיר כפול מהחוקי, ומהצד השני הכירו להם בטיפליים עד פי שלושה מההוצאות שבאמת היו להם. ולכן, בעוד שבדוחות הכספיים הם רשמו רווחים מטורפים, לרשות המיסים הם דיווחו אפס.
טוב, השורה התחתונה היא, השורה התחתונה היא שמחיר החשמל,
השורה
התחתונה, קודם כל, קודם כל,
שתוך שנה יהיה פה דוח מבקר המדינה, ואז אתה תגיד שגם מבקר המדינה הוא שקרן.
לא, שכחת, אין מבקר, עזוב.
תחליטו אם המבקר הוא טוב או לא, תודיעו לי. עכשיו זה רק, אני רק אגיד לך, אתם אמרתם שהמחיר לא ירד, המחיר ירד. אתם אמרתם שלא תהיה תחרות, יש תחרות. עכשיו אתם אומרים שאין כסף בקרן העושר, ואנחנו נחכה ונראה אם יהיה כסף בקרן העושר. רק ייקח זמן, וכל המניפולציות שלכם, עד אז אנחנו נמשיך לאכול אותם בוקר, צהריים וערב. תודה רבה לך, פרופסור ירון זליכה, יושב ראש המפלגה הכלכלית, כל טוב.
יופי.
אתה מבין על מה אני מדבר?
לא. מעניין אותי מי מכין אותך לרעיונות האלה. אתה הרי מבין במחירי הגז כמו שאני מבין במה?
אני לא מבין בכלום, אני רק מרים את הכל שיחשבו שאני מבין.
טוב, תשמע, בוא נגיד שלום לאבירם ברקאי, שלום אבירם.
שלום אבירם.
שלום, שלום, שלום.
וואי, כמה זמן לא פגשתי אותך אבירם, המון שנים.
מה, אתם מפגשים?
מי זה,
אילון? כן.
אילון.
כן, הרבה שנים.
אבירם הוא גם ג'יפאי, גם סופר, גם היסטוריון, ואנחנו התכנסנו כאן כי אנחנו מתקרבים ליום כיפור, ואחד מספריו המדהימים, יש לו כמה, זה על בלימה, על חטיבה 188 ביום כיפור, החטיבה היחידה בתולדות צבא הגנה לישראל, כנראה לא שמרו שם כשרות, אני אמרתי את זה כמובן בצחוק, שנמחקה מהסדק הצהלי תוך כדי מלחמה, לא לגנותה יאמר זאת, אלא כי היא בלמה בגופה, ממש בגופה, את הסורים. תן לנו תקציר, אם אפשר בכלל, של האירוע הכל כך דרמטי הזה, אבירם.
כן, בכמה מילים, חטיבה 188, מי שבקי היום, בדרך כלל חטיבת שריון זה שלושה גדודים, לפעמים יותר גם. אז חטיבה 188, היו לה שני גדודי סדיר וגדוד מילואים. הספר מתמקד בשני הגדודים הסדירים. גדודים, שני גדודים סדירים זה כ-70 טנקים. 70 הטנקים האלה של חטיבה 188 הם אלה שהיו פרוסים לכל אורכה של רמת הגולן בחזית מהצפון הרחוק ועד הדרום של רמת הגולן, והם אלה שלמעשה בערך בשעה וחצי שעתיים הראשונות של הלחימה פלוס מינוס עמדו לבד ובלמו. אני אומר עוד פעם, בשעה וחצי שעתיים הראשונות של הלחימה הם עמדו לבד ובלמו מול גלים באמת עצומים ביחסי כוחות בחלק מהמקומות של 1-10, 1-13 של טנקים סורים שעלו עליהם, והם עמדו לבד ועשו את העבודה. מכיוון שהם עמדו לבד ועשו את העבודה, זה אחד, ומכיוון שיותר מאוחר גם קרה משהו שתרצו תכף אני ארחיב עליו, שבגזרה הדרומית שהפכה להיות הגזרה שלה, כי עשו איזה חלוקת גזרות יותר מאוחר, הפכה להיות הגזרה שלה כחטיבה 7 נכנסה גם היא, ושם היה יחסי כוחות שערורייתיים ממש, עוד יותר לרע. אז מה שקרה באמת שהחטיבה הזאת נתפסה כל השנים, עד יציאתו של על בלימה לאור, נתפסה, אם היית מדבר עם אנשים שמרגישים שהם מבינים מהיסטוריה, או חושבים שהם מבינים מהיסטוריה, והיית אומר להם, תגידו, מי היה ברמת הגולן חטיבות סדירות? הם אומרים, היו שתי חטיבות, הייתה חטיבה 7, שעמדה בלמה ניצחה, והייתה חטיבה 188,
שלא הצליחה לעמוד,
לא הצליחה לבלום, כן. והפסידה. זה הסיפור על רגל אחת, שעל בלימה בא להסביר למה 188 לא הפסידה, ולמה 188 חוותה את מה שחוותה, ובאמת ירדה מהסדק הצהלי ב-24 שעות.
אז מה רצית להגיד בעל בלימה? מה בעצם? למה כתבת את הספר?
הספר על בלימה בא למעשה לעשות, זה מילה קצת אולי גבוהה, אבל אתה יודע, מותר להשתמש בה, הוא בא לעשות תיקון. הוא בא לעשות תיקון, למי מהמזינים שלא יודע, אני לא איש החטיבה, לא לחמתי, אני בוגר יום כיפורים, הייתי בעצמי ממהם כבר מלחמה היא, אבל לא הייתי בחטיבה 188. למען הדיוק ההיסטורי, אני סופחתי לחטיבה 7, האויב שלה לכאורה. ואני הבנתי מהר מאוד, כשפנו אליי, שיש כאן סיפור יוצא דופן, שלא סופר, ובגלל אולי, בעיקר בגלל שהוא לא סופר, הוא גם עובד במהלך השנים. וצריך שיבוא מישהו ויסביר מה קרה שם. וזה היה באמת, שוב, זו מילה גבוהה, אבל אני קיבלתי, הרגשתי זכות.
אני חושב אגב ששתי החטיבות האלה עומדות זו ליד זו, לא צריך לריב, יש מספיק גבורה לכולם באירוע הזה, אבל תגיד לי, מה זאת אומרת ממך כמה הסדק?
אני מסכים איתך לחלוטין.
ברור, ברור, זה ריב.
אבל רק תן לו להשיב את המשפט שהוא אומר, הרגשתי זכות ש...
הרגשתי זכות גדולה, כן? להיות, אני היום במילים פומפוזיות, אז בוא נלך עד הסוף, הרגשתי זכות גדולה להיות השליח שיבוא, וישים את החטיבה הזו אחרי 36 שנים, כי הספר יצא ב-2009, במקום שהיא הייתה כל כך ראויה לו כל השנים, ולא קיבלה אותו.
אוקיי. תגיד,
זאת אומרת, להנציח מה, ולהסביר את זה לסיפור.
אבירה, מה זאת אומרת, נמחקה מהסדה? כמה מ-70 הטנקים שרדו? כמה הרוגים ופצועים מספגה באותם יום?
היה להם 80 הרוגים, היה להם 80 הרוגים.
וואו. כן, מתוך כמה? הרוגים, מתוך כמה?
היה להם 80 הרוגים, והיה להם, מלבד ל-80 הרוגים, מבחינת טנקים קשה לדעת כרגע לתת לך בדיוק את המספרים, אבל לא מהטנקים יצאו מהסדק, למיטב זיכרוני משהו כמעל מחצית הסדק יצאו משימוש, וצריך לזכור, אני אומר שוב, ברשותכם, הרי אנחנו כבר מדברים, וזה לקראת יום כיפורים, אז אני טיפה רק ארחיב, צריך לזכור שני דברים, שכשכל הצבא הסורי תוקף בהפתעה, וזה מה שהיה, תקיפה בהפתעה, אז מי שעומד מולם זה הטנקים של 188. בהתחלה, בערך 26 טנקים מתוך ה-70, מי ששיריוני יודע, זה רק מחלקות הטנקים הקדומניות, ויותר מאוחר, תוך 20 דקות עד חצי שעה, יתר הטנקים מעלים את המספר הכולל לבערך 70. וה-26 האלה עמדו בהתחלה מול 276 טנקים סורים. אני יודע את זה כי חקרתי, אני יודע בדיוק את המספרים.
וואו.
אוקיי? ויותר מאוחר היו עוד טנקים נוספים. ובשעה וחצי הראשונות, שאלה השעה וחצי שעתיים שבהם הסורים כבר בתוכנית שלהם, זה היה כבר לכבוש את קו המוצבים ולהתחיל לנוע מזרחה, מי עמד בינם לבין אי מימוש המשימה במחירים ששילמו על זה 188. אתה מבין? עכשיו מה שקרה יותר מאוחר, שבשעה 5, ואני רוצה רק את זה להסביר רגע גם, אפשר לומר שעד שעה 5 אחר הצהריים, 188 עשתה לחימת מופת שבאמת, באמת, להסיר את הכובע, אני לא יודע כמה פעמים לפני החבר'ה שם, חלקם חברים שלי דרך אגב, שעשו איתי את המסלול הצבאי. אי אפשר, זה פשוט לא יאומן מה שהם עשו. מה קרה בחמש? בשעה חמש החליטו להכניס את חטיבה 7, שהייתה גם היא ברמת הגולן, עתודה פיקודית, חטיבה 7 בכלל ישבה בדרום, התחילו לעלות אותה לסירוגין מראש השנה, ואז החליטו בשעה 5 אחר הצהריים, אלוף הפיקוד הגיע מאיפה שהגיע, והחליט להכניס אותה גם כן ללחימה. ראשונים מחטיבה 7 כבר נכנסו ללחימה בהדרו של אלוף הפיקוד, בהחלטות של מי שניהל את המלחמה שם, בערך שלי שוחטים על כוח נכנסו כבר קודם, אחרי שעתיים, בשביל זה אני אומר ששעה וחצי שעתיים ראשונות 188 לבדה. בשעה 5 אומר אלוף הפיקוד שמגיע, כל חטיבה 7 נכנס ללחימה, כי הוא שמר אותה כעתודה פיקודית, ומחלק את הגזרות. ואמר, גזרה צפונית של רמת הגולן תהיה באחריותו של מחט 7, ים, מכירים את השם. ובגזרה דרומית, מרגע זה תהיה הגזרה באחריותו של אלוף משנה יצחק בן שום, אחת 188. עכשיו, זה הדבר שכשאני למדתי וחקרתי, וזה הדבר, אם אנחנו יום לפני ערב יום הכיפורים, שבשביל המאזינים שלא מכירים, צריך להסביר פעם אחת ולתמיד, שהגזרה הצפונית, אני אגיד זה רק ברמה של כותרות, בשנייה אחת, גזרה צפונית, גזרתו של יאנוש קיבלה 113 טנקים להגן, עם גזרה שקל באופן יחסי טופוגרפית להגן עליה, עם מפקדי כוחות הכי מנוסים, הכי הכי שרק היה לו, מבחינת מגד עם סגני אלופים, ימי קרב, לא משנה, קהלני שבכלל היה עוד עם...
אני מוסיף פה את אמי פלנט, אחד המ"פים שלו שהיה מגד שלי אחר כך, כן?
כן, כן, אז כולם שם, ועכשיו המספר האחרון מול ה-113 בגזרה שקל להגן עליה, עם מגדים כל כך מנוסים, הסורים שלחו עד הבוקר מול הגזרה, אני יודע, כי חקרתי, ללחום מול הגזרה הזו 290 טנקים, מול הגזרה הצפונית.
חצי משפט על הגזרה השנייה, כי נגמר לנו
זה. לא, אין לנו.
אז אני אומר, אז אני רק רוצה לעשות, כן, שנייה אחת. גזרה דרומית, גזרתו של בן שוהם, כן, גזרה שאין לו 113 טנקים, יש רק 64 טנקים להגן,
גזרה פרוצה לאין ארוך מהגזרה, עם שני מגדים שאולי ציפו מהם יום אחד לגדולות, אבל בשלב זה...
וכל השאר בעל בלימה, לא מאוחר עדיין לקרוא את הספר מופת הזה.
רגע, רק משפט
סיום. נגמר לנו הזמן, התוכנית נגמרת, זה לא שיקול דעת אפילו. פשוט נגמר, עוזרת.
אני רק אומר שמולם הסורים שלחו 450 טנקים, וזה לא הותיר להם שום סיכוי, whatsoever, וגם בתנאים האלה הם עשו את המיטב שלהם, זהו.
אבירם ברקאי, א', תודה רבה, אני צוחק פה שזה רפליקה קבועה, אבל באמת תודה על מה שאתה עושה, כי לאורך ההיסטוריה אני עוקב אחריך, אתה עושה דבר בלי מה, זה דבר גדול.
תודה.
ושהבאת את הסיפור הזה, 80 נופלים מהחטיבה, תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיה גמר חטיבה טובה.
גמר חטיבה טובה לכולנו, תודה גם לכם.
תודה. אחרי הפרסומות אנחנו נשמע על פרויקט מדהים, ספר תורה שעכשיו תורמים לו להנצחת 144, מה שנקראים נצר אחרון, אנשים שאין להם שום בן משפחה ונפלו במלחמות ישראל, בעיקר במלחמת השחרור. תהיו איתנו. שלום רם ענית.
שלום וברכה ינון, שלום בן.
תשמע, כתבת לי את ההודעה שלך וזה פשוט כל כך ריגש אותי מה שאתם הולכים לעשות, מה שאתם עושים. כתיבת ספר תורה לעילוי נשמתם של 144 חללי צהל שהם נצר אחרון. תסביר לנו במה מדובר.
אז ככה, קודם כל תודה שאתם נותנים לנו במה להצליח במיזם הזה. אז מדובר במיזם חברתי שרוצה לקדם ולהעלות על סדר היום את חללי הנצר האחרון. מדובר ב-144 חללי צהל שנספו במלחמות ישראל, אחרי שהם עלו לבדם מהשואה, אחרי שכל המשפחה הגרעינית שלהם נספתה, אבא, אמא, אחים, אחיות, והתגייסו ונפלו. כלומר, לא נשאר למעשה זכר מהמשפחה. הם היו האחרונים, והם...
ואין מי שעולה לקבר.
אין מי שעולה לקבר, אין מי שמקריא קדיש, אמנם עכשיו בשנים האחרונות הצבא קצת עושה הזכרות ושולח...
נכון. יש גם אנדרטה בהר הרצל.
ויש גם ארגונים אזרחיים שעושים את זה, שעולים לקברים שלהם. נכון.
נכון, נכון. אבל ככל שלמדתי למעשה, אני רק בתקופה האחרונה נחשפתי לנושא הזה, וככל שאני קורא יותר ולומד על הנושא, אני מזדעזע יותר. ואנשים שלמעשה... אנחנו חייבים להם את המקום הזה, נלחמו בשבילנו, נפלו.
אז צריך להסביר את זה, אנשים שמגיעים, נצר האחרון זה בעיקר ניצולי שואה.
נכון.
הם מגיעים כשכל משפחתם, לא נותר איש, הם היחידים, יורדים באונייה, מקבלים קרבין, ושולחים אותם להרג, אני לא אומר את זה בציניות או בכעס, על תקומת המדינה הזו, לא יודע כמה מהם שמרו כשרות, אפרופו הוויכוח הקודם שלנו, זה לא די נו ינון, כי זה בדיוק הוויכוח בין הפלמ"ח לבין הכשרות. אני עוזב את זה. בסדר גמור.
רם, אז מה אתם עושים?
ופשוט נמחק את כל המשפחה, אין כלום, לא נשאר.
בדיוק, בדיוק, זה טרגדי וזה עצוב, אבל אנחנו חשבנו איך אנחנו מנציחים אותם בסוג של הנצחה חיה, סוג של הנצחה פעילה.
אז אתם עושים ספר תורה.
הנצחה יומיומית, אז חשבנו לא רק לכתוב ספר תורה, ואז לקיים את המשולש הקדוש של חללי צהל, שורדי שואה ותורת ישראל, אנחנו נתרום את הספר לחטיבת גולני ללוחמים, לוחמים שיזכירו לוחמים. הספר הזה הוא ספר, הוא ספר יהודי יותר קטן מהסטנדרט, כך שהוא לא יהיה עוד ספר אחד ממניין הספרים שנמצאים בארון, אלא ישמש את הלוחמים שלנו לקריאה בתורה בשטח.
איפה, איזה באימונים, גולני?
ואנחנו, את הספר הראשון אנחנו נתרום לגולני. אני חייב להגיד שהמטרה הסופית זה 144 ספרים. זאת המטרה הסופית, אבל...
איך תורמים? איך תורמים?
אז זהו, אפשר לתרום בעברה בנקאית, אני מיד אתן את הפרטים, זה בנק דיסקונט, מספר סניף 066, מספר חשבון 226-7952, או יותר פשוט, בדף פייסבוק שנקרא נצר אחרון לא ישכח, יש שם קישור לתשלום, גם בכרטיס אשראי, גם בפייבוקס, גם בעברה בנקאית.
רמני, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה חברים, חתימה טובה.
כל הכבוד, כל הכבוד.
אגב, כל שקל שנתרם, זה מאוד חשוב להגיד, כל שקל שיתרם, כולו הוא מעובר לפרויקט.
100%.
וכמובן, אנחנו חלק מעמותה שמנפיקה קבלות, מוכרות במס, סעיף 46.
תודה.
שלום ממנו, מנה לשון. אשר בי קלם השיר ההוא זו בי הרננות בעד מפעליו אשר בי קלה השיר האוזו אבי הרננות בעד מפעליו לאדם מרחלה ומאשר וימנה לשון השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך תפתח ופי יגיד תהילתך לאדם
איי, איזה יופי, זה מתוך התפילה של יום הכיפורים. אתה יודע מי היה ב-188 שמפציץ אותי עכשיו בהודעות מתרגשות?
עודד מדובר צהל למשל, אבל לא במלחמה, מי? למי?
מנו גבע, מנו גבע.
וואלה,
כן,
לא ידעתי.
תודה לשרה פלסלר ורבי אבדר, מעין לויטין ואבישג אליסף שוסטר, מיכל קדוש, רעות מתיתיה אורגון ורון שהין. היינו גם בחמל ואנחנו ניפגש אחרי סוכות.
ינון, סליחה, ואני כל מה שעשיתי לך השנה אני אעשה יותר גרוע שנה הבאה.
סליחה בן ו...
סליחה לכל, מכולם.
תסלחו לנו, אנחנו כן, בסוף
לא
באים
לא
לעשות תופעה.
לא התכוונו לכלום,
כן,
באמת.
רוצים, אמרו לנו. שתהנו, רוצים שתהיה לכם.
ראינו אור, נכנסנו.
גמר חתימה טובה לך ולכל בית ישראל.
יפה.